כלומר יש לנו מה להשתפר, יש גם כסף וזהב, אבל עדיין זכינו בפרס. הטקס יהיה בסביבות יולי, ואני חושב שזה תעודת כבוד למועצה, לעובדים שלה, לסדר שנמצא כאן, לאיכות העבודה שלנו, וזה נבדק בהמון המון המון פרמטרים. אז זאת בשורה יפה, משמחת, קיבלנו את זה לפני יומיים, לא, סוף שבוע שעבר בעצם. ואחלה, שמח לבשר את זה. איפה קריאות ההתפעלות? שקט, אני אומר,
מי זכה בכוכב הזהב?
לא, זה כל מי שעובר ניקוד, זה לא אחד לאחד. אתה עובר ניקוד מסוים, אז אתה מקבל יותר. אני לא יודע מי עוד זכו, כי אנחנו קיבלנו הודעה אלינו שאנחנו קיבלנו. כשהם עשו את הפרסום של כולם, אז נדע. אבל יש גם כאלה שזוכים זהב, כן.
כן?
כן. זה גם לא הולך... מה שקרה, אז אתה יכול להמשיך להגיש בשנים הבאות ולראות שאת, אם אתה משתפר. הכנה לקיץ. אנחנו בתחילתו של הקיץ, מתחיל להיות חם, ימים חמים יותר, קרים יותר, יותר רוחות, פחות רוחות, וכולנו זוכרים את אירועי השריפות שהיו בשלהי הקיץ, או כבר כמעט באזור
הסתיו.
בסדר, בינתיים אני בדיווחים, עוד לא צריך לראות את החזרות. אגף הביטחון עשה כנס ליישובים שהוצגו פה האמצעים שעומדים לרשות המועצה בתערוכה והדגמה שהייתה פה והרצאה שנערכה כאן אחר כך להיערכות בעיקר לשריפות בקיץ. כל הציוד שלנו רוענן, גם הציוד שנמצא ביישובים עבר טיפול לקראת הקיץ למוכנות, שאם נצטרך אז הציוד יעבוד ויהיה מוכן, וגם יש אנשים שיודעים לטפל בו. במקביל אנחנו עובדים עם היישובים על הכשרת צוותי החירום ביישובים, הצחי.
חברים.
על צוותי הצחי. נערכו השתלמויות. אנחנו מתכוננים שיישובים שיש להם צחי יתרגלו במסגרת התרגיל השנתי של פיקוד העורף שיהיה עוד חודשיים. אז כל היישובים שיש להם ורוצים לתרגל באו לכאן, היה כנס, היו פה הרבה מאוד אנשים בחדר המליאה, וגם שם דיברנו על זה. והדבר האחרון בנושא של מוכנות לקיץ ולשריפות, נקודה שלא טיפלנו בה בשנים הקודמות, זה הכנת הבתים הפרטיים. הייתי בקק"ל בפגישה בשבוע שעבר, ובין היתר כמובן גם דיברנו על שריפות, מניעה שלהם, טיפול בהם, היערכות לקראתן. והעמדה של החבר'ה המקצועיים בקק"ל היא שהדבר שגורם הכי הרבה לשריפות בתים ולנזקים בבתים זה החצר הפרטית. זה מחטי אורן, הסביעה יבשה, ענפים יבשים, מערומי עצים או כל מיני דברים שנמצאים בטווח של 10 מטר מהבית, זאת אומרת קרוב לבית, שגיצים שעפים ברוח ויכולים לעבור מאות מטרים פשוט נוחתים שם, ואם זה יבש מדליקים את זה מהר מאוד. מחטים שנמצאים על גגות רעפים, על גגות שטוחים, אם יש עלים יבשים, נדלקים בקלות מגיצים ואז מדליקים שם, וכל היתר זה כבר די אבוד. אז אחד הדברים שאני ביקשתי מהם, ואנחנו מקווה שנקבל את זה, זה היערכות, דפי היערכות והנחיות לתושבים איך להיערך לקראת הקיץ ברמת הבית שלנו. לעשות צריקות, לוודא שאין דברים יבשים, שאין מוקדים שיכולים להיות להידלק בקלות, לסלק אותם, לטפל בהם, לתת הנחיות לגננים, בקיצור, לעשות גם מערכות ורמת הבית הבודד. אז אני מעלה את זה כאן, גם במליאה, וגם מבקש שתפיצו את זה ליישובים, ואנחנו נפיץ את זה ליישובים. העבודה האישית של כל אחד בבית שלו יכולה לחסוך הרבה הרבה מאוד אם חס וחלילה אש מתקרבת לסכנה של הנזק לבית הפרטי. סטטוס הנושא טורבינות רוח. בשבוע הבא יהיה דיון בוועדה המחוזית. אנחנו הגשנו לוועדה המחוזית נייר עמדה שהוכן בשיתוף הצוות שעוסק בזה, כמובן היא מתכננת שאנחנו לקחנו. נייר עמדה מאוד מקיף שאומר לא רק מה לא אלא גם מה כן. הגשנו את זה כמעט לכל מוסדות התכנון כולל הוועדה המחוזית. הייתה לי גם פגישה שאני, גלעד ולאוניד הלכנו לוועדה המחוזית לתכנן המחוז וליושב ראש הוועדה המחוזית וישבנו איתם במשקה בפורום מאוד מאוד מצומצם להציג להם מה נאמר, גם כולל סיורים בשטח ופגישות. הנייר עמדה שהוועדה המחוזית הוציאה כמצע לקראת הדיון די תואם את מה שאנחנו הצענו. וקודם כל שזו התקדמות מאוד משמעותית. הרבה עבודה שעשינו כאן כולנו, היישובים ואנחנו וכל מי שעוסק בזה, כבר עשינו צעד אחד חשוב, יותר מאחד אפילו. אנחנו נערכים לקראת הדיון שיהיה בוועדה המחוזית, אנחנו עושים גם קצת לובי מסביב לקראת הדיון, והמטרה שלנו זה שנייר עמדה, זאת אומרת העמדה כפי שאנחנו מציגים מה לא ומה כן, הוא זה שיהיה כקווים מנחים של הוועדה המחוזית, ואנחנו נמשיך ונעסוק בזה. זה רק אבן דרך אחת שאפשר גם לדבר עליה. נושא אחרון בדיווחים להיום, לפני מספר שנים המליאה אישרה חוק עזר לנושא מחזור, אני חושב זה כבר 3 שנים ואני זוכר טוב את התאריך. היום קיבלנו אישור לחתום עליו, כלומר הוא עבר את האישורים של משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, כל היועצים המשפטיים, הלוך וחזור, תתקד לי פה, תעשה לי שם, כל התהליך, ותראו כמה ארוך התהליך הזה. אז היום קיבלנו אישור שאנחנו כבר יכולים לחתום עליו, אני חתמתי היום, השר להגנת הסביבה יקבל את זה בקרוב ויוסיף את החתימה שלו, אחר כך זה ילך לרשומות, יתפרסם ברשומות ואז ייכנס לתוקף. אני אתן לכם כדוגמה, תהליך שהמליאה התחילה, ליתר דיוק זה התחיל בוועדת איכות הסביבה שלנו, שדנה בזה עם הרבה שיתוף ציבור ואחר כך המליאה, תהליך חקיקת חוקי עזר, תהליך מאוד 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 ארוך, אבל סוף סוף זה בא לסיומו. זהו, עד כאן הדיווחים שלנו. יש קוורום, נכון?
כן, יש פתוח.
אני לא חתם.
לא משנה, רואים
אותך. אני חתם.
לא, אני רואה שזה לא עבר בכלל.
לא משנה, יש קוורום. יכולה להעביר את זה כבר.
בואו תחתמו.
יש קוורום, אז אני חוזר לפרוטוקולים. אישור פרוטוקול. אנחנו הפצנו את הפרוטוקול.
עבר אחד אחר? אוקיי, בסדר.
עבר אחד אחר עבר.
כן,
תסתבר. חברים, התקבלו הערות. כל הערות שהתקבלו הוכנסו לפרוטוקול, הופץ מחדש. ואחרי ההפצה שלו לא היו הערות, אז אם אין הערות נוספות כרגע, אז אנחנו נאשר את הפרוטוקול. טוב, היום בסדר היום יש לנו הרבה דוחות כספיים. הרבה דוחות כספיים. לא כל החברות הגיעו היום להציג, פשוט בגלל הזמן של המליאה. כולם סיימו את הדוחות הכספיים, כל הדירקטוריונים אישרו אותם. אנחנו פיצלנו בשביל לא להמיס כאן את כולם אחד אחרי השני, את ההצגה של החברות למליאה הזאת, וההמשך יהיה במליאה הבאה. אבל מראש אני אומר, כבר כולם הגישו וכולם אושרו בדירקטוריונים השונים. אנחנו נתחיל במסמך מנחה להטמעת קיימות בפיתוח יישובי. ועדת איכות הסביבה, יש שם מיוט. ועדת איכות הסביבה, גילת פה מציג את זה משם. ועדת איכות הסביבה עבדה בתקופה האחרונה על מסמך מדיניות לקיימות בפיתוח היישובים, תשתיות, איך לעשות תשתיות ואיך לתכנן אותם ולבצע אותם בצורה כזאת שיהיו גם בעקרונות קיימות וגם ייתנו חזות ודברים יותר טובים ויותר יפים. הוועדה עבדה על זה כבר הרבה חודשים האחרונים, סיכמה את המסמך, המליצה עליו, עשתה שיתוף ציבור בנושא הזה, והיום זה מגיע למליאה. גלעד, בבקשה.
טוב, שלום לכולם. אני אספר לכם בקצרה על תהליך שאני חושב שהוא מאוד משמעותי. בכלל, שמתבוננים במשגב, התהליך הכי דרמטי שקורה פה במרחב הוא צמיחת היישובים. יש לו השפעה פיזית וקהילתית. הייתה לזה התייחסות אמנם בישוב לדורות, ועוד לפני זה בתוכנית האב, אבל בסך הכל כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו נבנים ומורחבים היישובים, אז יש גם מקום לאי-נחת מסוים, וכן להציב תמרור מה ראוי. כמי שהיה שותף לכמה תהליכים מאז שבאתי פה לתפקיד, התחבר לי שלפעמים היישובים מתכנסים לקראת הרחבה, ובעצם ההחלטות מתקבלות בצורה לא כל כך סדורה. לפעמים זה מתכנן כבישים שבא מתל אביב ואומר כך יעשה ואין ברירה כי הרגולציה ככה אומרת, וזה הניע תהליך של יצירת מסמך מדריך שיאמר קודם כל מה ראוי, אחרי זה גם נצטרך לעבוד איתו ולהטמיע את הרעיונות שלו. ואני רוצה להציג לכם בקצרה את התהליך הזה. קודם כל יש תהליך הדרגתי שהכפר שאנחנו חלק ממנו הופך לפרוור. העירוניות היום בלב סדר היום, מי שרואה מדבר על ציפוף ועל הליכתיות ועל ריבוי עצים עם טכנולוגיות של העצים, יהיה להם מרחב נשימה גם בשביל האנשים, על עירוב שימושים ועל טבע בעיר. בעוד הכפריות שאנחנו בליבה נותנת מקום לשלטון הרכב, מגמה הפוכה במידה מסוימת שעוד לא התמודדנו איתה. העצים במרקם הבנוי קצת הולכים ונעלמים לטובת רחובות. השימושים במרחב הם חד שימושים לעומת עירוב שימושים בעירוניות, והטבע הוא מסביבנו אבל לא תמיד נכנס באופן מספק פנימה. כמה דוגמאות. ובליבה חומה, איפה האנשים והעצים? וזה מכל מיני פרויקטים במשגב ומסתובבויות שלנו בשטח ומאי נחת שמתעורר, שבעצם מפתחים בצורה מאוד מסיבית, מאוד אגרסיבית. סליחה? רגע,
זה דבר מחויב מהצד.
ובעצם נוצר מצב שהיישוב הכפרי שבראשיתו, וגם הרבה מיישובי משגב תוכננו ככה, נטמעו בשטח, היו בעלי מופע צנוע, אפשרו גם חיים קהילתיים מקושרים יותר, הם יותר מופרדים. ובהחלט אפשר גם אחרת, ויש כמה דוגמאות מהירות עיניים. למשל שכונה שנמצאת בבנייה ותוך כדי הבנייה כל העצים שאתם רואים נשארים בתוכה, יש אפילו פעילות קהילתית במהלך הבנייה, זה לא איזה מקום שעובר לשלטון הדחפור ואחרי זה רק נכנסים וצריך לבנות הכל מחדש. בתמונה העליונה אפילו אנחנו רואים עץ אלון שנשמר בכניסה לחניות פרטיות, והוא נשמר שם והוא נותן ערך מאוד גדול לרחוב. אנחנו רואים גם בעצם פעילות קהילתית, וחשוב להדגיש, המדריך מציב תמרור שבעצם אומר שזה לא רק היבט סביבתי, שזה היבט קהילתי מאוד משמעותי, בכך שאנחנו רוצים ליצור מרחב שהוא רציף, שהוא מוטה הליכה רגלית, שהוא מאפשר הסתובבות חופשית, שהוא אחד המאפיינים, גם רון כתב על זה פעם, שמאפיין את הכפר, זה הקשר בין המרחב הפרטי לציבורי, שהוא יחסית לא פורמלי, הוא פתוח, הוא מאפשר תקשורת טובה, חיים הרבה יותר אינטנסיביים מבחינת ההיכרות, ואם בונים חומות וקירות והפרדות, אז כבר אי אפשר לעשות את זה. עוד דוגמאות של ככה מבט מרחוק על יישוב מצד שמאל, הטבע לא צריך להגיד, הוא פשוט בפנים והוא חודר פנימה לתוך היישוב. מצד ימין אנחנו רואים הקמה של בית חדש שצולם לפני שנה, שבלי גילוח של הצמחייה מסביב, הוא ממש מתחבר אל הצמחייה שעוטפת אותו. יש לזה משמעות סביבתית ויש לזה גם משמעות קהילתית רבת עוצמה מבחינת בכלל אופי המקום והחזות שלו והאפשרות בכלל לתקשר עם הסביבה. ואגב, שואלים אותי רבים, הרבה פעמים זה גם יותר זול. קירות התמך מהווים בחלק מהפרויקטים, יכולים להגיע בתשתיות הציבוריות ל-50%, אבל זה כאילו איזה גזרה שנפלה ומקבלים אותה, וחשוב להגיד את זה.
רגע, אז ניתן
בלי קירות תמך? זה תלוי בטופוגרפיה וכו', אבל המדריך בעצם מנסה להציג אלטרנטיבה וגם לתחום את הגובה של הקירות.
במשגר
הוותיקה היא
הרבה פחות
קירות, גם בגלל טופוגרפיה, אבל קודם כל הקירות מאוד יקרים, וגם אמיר לשאלתך, אפשר להימנע מרבים מהם. אנחנו רואים מופע של יישוב של פעם אולי, אבל השוליים חונים בשוליים, הצמחייה עוטפת את המיסעה, שלא לדבר על האפשרות בכלל לתקשר פה בין אנשים של קרקע שמקבלת את מי הגשמים וכו' וכו'. מי מזהה את היישוב? נכון? מבט שאני עולה תמיד מכיוון אבלין ואני רואה את השכונות, איך היישוב נטמע, אני ממש אפילו מתרגש מזה, וגם רון סיפר לי את הסיפור ההיסטורי, איך הם התאמצו על מנת שזה יקרה. אז אנחנו רואים את זה, ובצילום בתקריב יותר אנחנו מתבוננים ורואים עוד יותר איזה אלמנט חסר, גם במצפה אביב חסר במרכאות, אין גדר או אין איזה דרך טשטוש, אני קורא לזה, שמפרידה בין החיים האנושיים למרחב שבחוץ.
למה אין גדר?
אני חושב,
לא, יש גדר, אבל היא נמוכה.
היא נמוכה, אני לא יודע אם יש פה גדר, לדעתי אין פה גדר.
נמוכה.
היא נטמעת בנוף, לא רואים אותה, היא לא דרך טשטוש שהגנה מפני מחבלים בבקעה. והיא יוצרת משהו שהוא גם, היא הולמת במידה רבה גם את החזון של היישובים של להשתלב בנוף, גם מבחינת הטופוגרפיה וגם מבחינת הקשר של האנשים. אחד הדברים שעשו מחקרים בטכניון ומראים שיש זיקה של התושבים לשטח גוברת כאשר אין מכשולים פיזיים, ואם זה נגמר בגדר גסה או בקיר גס, אז זה בהחלט ממעיט את הקשר של התושבים לסביבתם.
יש לך נתונים שהעברה הכלכלית של מסגר, כמה יקדים פחה, היא שותפה מלאה לזה. לא, שאני מניח שכל אחד בקי פחות או יותר בהשקפת עולמו, הוא הירוק וכו'.
כן.
אבל כשאתה בא לפתח שכונה, והחברה הכלכלית שפיתחה ב-30-40 זאת אומרת פרויקטים כאלה, אז אין ברירה, מעתיקים את העצים ואין ירוק. הירוק נמצא בפעתי היישוב או בתוך היישוב.
אז זה מה שהתחלתי בו, שבעצם היום מי שאני שותף לשיח הסביבתי בארץ, העירוניות מכניסה את הטבע פנימה, ואנחנו רוצים להגיד שהטבע העשיר שמסביבנו צריך להיות בעל נוכחות הרבה יותר גדולה עוד ביישוב הכפרי. ובעצם אנחנו אומרים, יש ברירה, לא אין ברירה, יש ברירה.
נדבר גם למנכ"ל החקל, אוקיי?
נדבר איתו, הוא שותף.
שהוא מה שנקרא, הוא מוביל, זה לא נושא שמתכננים וכל שאר השותפים לפרויקטים.
כן, אז אנחנו, המסמך הזה שתכף אני אציג את ראשי הפרקים, הוא נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם החקל, יותר עם המנכ״ל הקודם, עם שי, ועם המנהלי פרויקטים, ועם הוועדה, ועם אגף הנדסה, ועם אנשי מקצוע, יש הרבה אנשי מקצוע במשגב, אדריכלים, מתכננים, והאמת היא, אני מוכרח להגיד לך שהייתי מופתע שמבחינה מקצועית הייתה תמימות דעים רחבה על הצורך להתכוונן יותר לכיוונים של, נקרא לזה, תכנון בעצימות נמוכה, יותר צנוע, יותר זול, אפשרי בהחלט, כל מקום והסיפור שלו. אבל כן, להגיד רגע, כן זה אפשרי, אולי הלכנו פה צעד קצת רחב, כי מי שמעריך תלויות הפיתוח זה לפעמים רמי ולפעמים משרד השיכון, וגם הם היום, אגב, הייתי לפני שבוע בכנס, גם הם היום משנים לאט לאט את השפה.
וכל עץ שרוצים לקרות הוא עתק, הרי
הוא עתק או יישאר, הוא אפילו יישאר.
כן, כל עץ מקבל אישור.
אנחנו מדברים גם על מרכיבים נוספים, עוד שנייה, שהם פחות אולי מוכרים, אבל הנושא של זיהום אור שיש עליו תשומת לב רבה גם לבריאות האדם וגם השפעה היקפית על המרחב הכולל, וגם פה אפשר לעשות מהלכים של תאורה שעומדת בתקן, שהיא פחות גסה, שהיא יותר זולה, עוד פעם, ושהיא יותר מתאימה למרחב כפרי שהוא לא דיזינגוף ולא רחוב עירוני. אחד הדברים שגילינו שבעצם עובדים לפי תקנים, התקנים לא הכילו לתוכם את המציאות של רחוב ביישוב שבסך הכל הוא הולך לישון די מוקדם ואין בו רחוב מסחרי, והרבה מהתכנון דווקא תכנן לפי תקנים של רחוב עירוני שצריך להיות מואר בעוצמות יותר גבוהות, בצפיפות וכו'. והיום גם מעצימים את ההשפעות על האדם, לא רק על הסביבה ועל יצירת מרחב. כן, אמיר,
רציתי להגיד,
אנחנו
הייתה לנו הרחבה לא מזמן ויש לנו הרחבה היום שהיא ובאמת נתקלנו בבעיה הפוכה, שאנחנו מנסים לשמור על היציעים, באים, קוטחים לנו 12 מטר רוחב לקו ביוב, ואחרי זה באים ושוטלים עצים חזרה, כאילו מנסים לשחזר את זה, זה אף פעם לא יוצא אותו דבר, ולא באמת שלא היה ברור לנו ביישוב למה החברה הכלכלית עוקרת את העצים בצורה כזאת ברוטלית. ניסינו לשמור, זה לא כל כך הצליח לנו. אז אתה מכיר את הר חלוץ, אנחנו...
כן. אז אחד מהדברים הוא באמת ליצור את זה בתהליך פנימי.
אתם הולכים לפקח על התהליכים?
לא,
כאגף קיימות?
אנחנו הולכים לתרום ולעזור ולרתום את הוועדה ואת החקל ועוד אנשי מקצוע, יש גם פרויקטים שהם לא דרך הקהל, ובעצם לנסות ליצור נורמה שבעצם הולמת מה שאתה אומר, רצון של הרבה מאוד תושבים פה, שעולמת היום גם מדיניות של מנהל התכנון, זה הגוף שמנהל את התכנון בארץ. ואני רק בשבוע שעבר סיפרתי, הייתי בכנס, הגיע אהוד יוסטמן שאמר שהם הולכים להוציא אפילו גם בנושא הזה מסמכים והנחיות, כי הוא באמת רואה שהמרחב הכפרי, היישובים, צריכים פה איזה פעולת תיקון, ואני חושב שזה דרך עבודה משותפת, זה לא פיקוח, אבל כן להכניס עוד כלים, עוד מודעות, והדברים שמנוסחים בחזון כבר של תוכנית האב ושל יישוב לדורות, לראות איך הם, איך הם בעצם מתרחשים בפועל.
השאלה אם יש לך סייב בעניין. זאת אומרת, שהולכים לבנות אותי שכונה באחד היישובים, שאתה יכול להגיד, סליחה, תקנו את זה, את זה, את זה. לא אמרתי ממליץ, אמרתי יותר מזה.
אני הייתי נותן יותר מזה.
זה צריך להיכנס, ירון, זה צריך להיכנס כמה צעדים לפני בשלב התכנון בכלל.
כן, כן.
בשלב התכנון.
כן, כן. אני לא יכול לקרוא את זה. יש בעין כזאת. היא מאשרת או לא מאשרת את התוכנית.
אבל הם בנו את זה במשותף, הם רשו את התהליך השתווה.
חיים זה טוב, חיים, אין שוטר למעלה, לגרו, זה לא יעבוד.
אני אומר, אנחנו לא יכולנו לעצור את זה.
אחד אחד.
יש בעיה במוסדות התכנון, שהם לא מאפשרים בעצם כמעט שטחים פתוחים בתוך היישובים. זה קרב על כל מטר של שטח פתוח, אנחנו עברנו את זה בכבוד, את השוק גיינום, אז הם לא יודעים, יד אחת רוצה להכניס טבע ליישוב, ויד שנייה עושה לך 10 ישיבות על כל מטר, ואני לא מגזימה. אז הם צריכים להחליט מה הם רוצים, ונראה לי שהם מבולבלים לחלוטין, מלא מסרים סופרים ומלא בלגן. עכשיו, אתם צריכים להבין עוד דבר. יש יישובים שהטופוגרפיה שלהם כמו אצלנו בכמון היא מאוד מאוד קשה. ואם אתם תתחילו לעשות לנו עוד רגולציה על הקשיים שכבר יש לנו היום, אז אתם פשוט משביתים את הרחבות. אז אני גם לא ברור לי האם התוכנית שאתה מציל היא תוכנית שאתם מתכוונים להמליץ, שזה מאוד יפה, או שאתם מתכוונים גם לאיכות.
רגע, שנייה, רק כסדר. בואו ניתן לגילה עד להיר. כל ההערות הן נכונות וכולן טובות.
בואו ניתן לגלעד להציג ונראה את הכל, ואז נעשה סבב ונעלה ונרשום את ההערות האלה, ואם גלעד יוכל להתייחס הוא יתייחס, בסדר?
אז בעצם התהליך הזה יצר, ואני מדגיש עוד פעם, בשותפות עם הגופים שעוסקים בפיתוח באופן אינטנסיבי, את המסמך המנחה או המדריך לתכנון ופיתוח יישובים ולהטמעת עקרונות הקיימות, שהפרקים העיקריים שהיישוב פתוח לסביבתו ומעורה בה, הרחבות שהן חלק אורגני מהיישוב, מאפשר פעילות חברתית מבוססת תנועה רגלית. רבותיי, לדעתי, כמי שגם גדל ביישוב כפרי וחי ביישוב כפרי, אני חושב שלתכנון הפיזי זה אחד מהליבות של הפעילות שלנו. אנחנו רוצים לשמור על הערכים המקומיים. הערכים המקומיים הם גם עצים והם גם תוואי סלע והם גם גטות עתיקות שלפעמים נרמסות ברגל גסה,
גם מפגשים על הדרך
ומפגשים חברתיים ויציאה חופשית לשטח, ומתאים לטופוגרפיה המקומית. יש מקומות שהיא מאוד תלולה והפתרון יהיה שונה, אבל אנחנו כן רוצים להגיד קודם כל מה ראוי שיהיה לזה גושפנקה, ושישוב נכנס לתהליך הוא קודם יהיה לפניו מה ראוי ועכשיו מתמודד, כי תהליך תכנון הוא בהחלט שונה מיישוב לישוב. המדריך שהוא בעצם מוצג לכם היום, אז הנה אני מראה את את הדף שלו, ואני רוצה עוד דבר אחד. אז רציתי להראות לכם. טוב, זה כבר הכניסה לתוך המדריך. אנחנו רואים את הפרקים העיקריים. אני מפנה את תשומת לבכם שיש התייחסות לרחובות. רחובות זה מרכיב מאוד חשוב. יש התייחסות לקומפקטיות, אגב הערה שהייתה, להכניס את הטבע פנימה זה לא אומר להתרחב, לפעמים זה אומר דווקא לתכנן בצורה יותר קומפקטית ונכונה של עירוב ומשאיר מקומות. ויש גם פרק שנקרא 7 תכנון אסטרטגי יישוב לדורות, זה גם שאלות כבדות משקל על דמותם של היישובים 20-30 שנה.
יישוב לדורות היה פרק שלהם על כמה קיימות.
נכון.
מה איתו?
הפרק של הקיימות ביישוב לדורות הוא פרק מצוין, הוא מתייחס יחסית בקצרה לנושא הזה, ובעצם זה המשכיות שלו, שזה פורט את זה בצורה הרבה יותר מפורטת לתהליך יותר משמעותי, כך אני רואה את זה. אני אתן לכם דוגמה אחת, למשל, התאמה לטופוגרפיה והשתלבות בנוף הגלילי, יש רקע קצר בהתחלה, יש בכל סעיף דרישה פרוגרמטית, יש לאחריו מה אנחנו רוצים לבדוק, מי הם אנשי המקצוע המעורבים, וכך אנחנו עוברים דבר דבר. לפעמים, והייתה לנו התלבטות רבה, אגב השאלה פיקוח, שיתוף פעולה, זה לא מסמך סטטוטורי, זה לא רגולציה, אנחנו רוצים שזה יותר ויותר יהיה נורמה פה שתעבוד. ולמשל, אם אנחנו רואים פה את ההתייחסות לקירות התמך, אז יש פה כן אמירה כמותית לגבי גובה קירות תמך שצריך לעבוד איתה, וזה גם שאלה. מתכננים תמיד אומרים אנחנו רוצים גמישות תכנונית מצד אחד, כי שיפועים של 30% בכמון הם לא בהכרח כמו השלב הבא במקום אחר, אבל היה לנו מתח בין להגדיר משהו כמותי לבין להישאר רק קצת אבסטרקטים בעניין הזה, ומצאנו בכמה מקומות מסוימים שכדאי להכניס מספר, כי הוא משפיע מאוד על המרחב הציבורי והקשר שלו למרחב הפרטי, שאני חושב שזה אחד מהדברים העיקריים. אנחנו לא רוצים ללכת ברחוב בין חומות, אנחנו רוצים שהמרחב הפיזי יאפשר את זה, וצריך, יש פה עוד, הנושא של הטופוגרפיה הוא קריטי. למשל, הייתה הסכמה שבשיפועים מעל 10% צריך לדרג את המגרש. אני יודע שזה סוגיה ביישובים, אני גם יודע שהרבה יישובים אמרו תגידו משהו, מה המועצה אומרת. אז הנה, אחרי שיתוף פעולה רחב, הגענו למסקנה, וזה צוות רחב, שמעל 10% צריך לשאוף לדירוג, כי אחרת נקבל בין המרחב הציבורי לפרטי קירות גבוהים, לא נעימים, לא מאפשרים כמעט עצים, לא מאפשרים צמחייה, יוצרים משהו אחר.
הגירות המגרש מחייב
כבר בנייה
בשני מפלסים.
כן. רגע, רק אני אסיים ונפתח לדיון, שנייה אחת. וככה אנחנו עוברים פרק אחרי פרק, וגם מאפשרים בחלק מהדברים כמה נקרא לזה תקנים או דברים שאנשים בטוחים שהם תקפים. וראינו פה במהלך הבדיקה שבהחלט יישוב כפרי יכול לקבוע את אופיו במידה רבה, והרגולציה הארצית לא תמיד קובעת כל מיני דברים. למשל, הגבלנו פה, המלצנו להגביל את רוחב המסעה במקום שאוטובוס צריך להיכנס, וצריך לעמוד בתקנים של תחבורה ציבורית. אבל יש לנו הרבה רחובות צדדיים שאפשר להגביל אותם לרוחב סביר שמאפשר תנועה דו-סטרית, אבל מאפשר לנו במרחב הזה של זכות הדרך לייצר משהו הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מגוון. למשל, אחת ההמלצות פה, יכול להיות שהיא שנייה במחלוקת, אבל שאם יש לנו ברחוב קטן, אנחנו רוצים שתהיה מדרכה אחת בלבד בצד אחד, על מנת לאפשר גינון משמעותי בצד השני. כי אם ניקח חתך ונעשה שתי מדרכות רחבות, לא יישאר מקום בסוף לעצים, לאדמה, עם כל מה שזה מביא איתו ביחד. אגב, היום מדברים המון בתכנון שמאפשר הליכתיות על צל. אז אתם מבינים שזה נגזר דבר מדבר. אם עושים כביש רחב ומדרכות רחבות, אז יש פחות מקום לעצים, יש פחות עצים, יש פחות צל, פחות צל, פחות הולכים. וכמו שאמרתי, היום זה בלב השיח התכנוני, זה מקבל הכרה של מוסדות התכנון.
ונעשה יותר חם כל הזמן.
מה? ונעשה יותר חם. אז בעצם ה...
יש
למשל, כל הנושא של תכנון שטחים בתפיסה אקולוגית קיבל פה התייחסות, במובן הזה של לראות את השטח הפתוח, שגם השטח הפתוח הפנימי, איך הוא מטופל בצורה נכונה, איך הוא מסתכל גם על המינים בשטח, גם על הצמחייה, מאפשר לשמור את מה שהיה בה. היום יש לזה ערנות מאוד גבוהה. למשל, מי שנוסע בכביש 6, אחד ממיזמי ההנדסה הגדולים, אחד מהדברים הבולטים שם זה הטיפול בצמחייה ושמירת מינים וקרקע עליונה שהחזירו חלק מהגינון. הוא כבר בלי השקיה, הוא יוצר נוף משתנה לאורך עונות השנה. אז ביישוב הכפרי אנחנו רוצים גם ליצור דברים כאלה.
יש איזה כלום, כל הרכבת משדה התעופה ועד ירושלים לא נוגעת פעם אחת בקרקע, לא מתחת או מעל, היא לא על
התוואי הפעם. אז אנחנו לא נעבור על כל הפרקים, אבל אני חוזר על העיקר. בעצם המבנה של המדריך הוא מאוד ייחודי, לא מצאנו בשום מקום דבר כזה. הכי קרובים היו המרחב הביוספרי במועצה אזורית מגידו, אבל ההנחיות היו מאוד כלליות מאוד, ופה הלכנו עוד צעד קדימה ורצינו לפרוט את זה. לא כל דבר עם סרגל ומטר, כי הרבה דברים משאירים מרחב להחלטה קהילתית אבל כן לגעת בדברים עיקריים ואפילו למכור במספרים, לראות את זה כמדריך או מסמך מנחה, כמה שאומר מה ראוי בעיני המועצה. ועכשיו יש לנו עוד הרבה עבודה לעבוד ולשכנע ובעצם ליצור, הייתי אומר, סטנדרט מסגבי. ואני חושב שהתהליך לבדו היה מאוד משמעותי, ואנחנו עכשיו רוצים להרחיב אותו עם מרכז המועצות האזוריות שמאוד התלהבו מהפרויקט הזה, ולראות איך אנחנו מביטים על כלל המועצות האזוריות. והצגנו את זה למינהל התכנון ולמשרד החקלאות, והם מאוד שמחים על שיתוף הפעולה וכבר על הידע שנצבר פה. זה תהליך עם מרכז המועצות. אז זה אחרי היום, אנחנו נפיץ לכולם, זה הופץ גם
לא מעבר למה שיש לנו, זה קיים באינטרנט באתר
שלנו? לא, עדיין לא.
חיכינו לאישור היום.
קיבלתם לקראת הישיבה.
אני החזקתי את עצמי חודש או משהו.
כן. באמת השלבים הבאים, ברגע שיש מסמך מנחה ונאשר אותו, זה הוועדה, יופץ לוועדה. הכוונה ללכת למשרדי הממשלה השונים ולשנות תקנים. כי היום, גלעד אמר את זה טוב, אנחנו מוגבלים בתקנים. משרד השיכון בא ומתכנן, אומר רוחב הכביש הוא ככה, וככה זה מדרכה, וככה זה זה, ולא נשאר מקום.
זכות הדרך, זאת
אומרת. לא, זכות הדרך זה לא בעיה. הבעיה זה מה אתה עושה בתוך זכות הדרך. אבל כן ללכת להיכנס איתם לשיח שהמרחב הכפרי זה לא כמו מרחב העירוני, לא מבחינת עוצמת ההערה וכל הדברים האלה. כל עוד דיברנו וניסינו לדבר בעבר על זה בעל פה, לא הלך. כשיש לנו משהו יותר כתוב ויותר עם עבודה, ועבודה באמת שרואים שהיא מושקעת, יהיה לנו יותר קל יחסית ללכת. טוב, אני אמרתי שעכשיו התייחסויות, אז בואו נתחיל, נעשה לפי הסדר, בבקשה.
המדריך שהוצג פה...
ותרשום לך שאלות.
רוב הכותרות, אני מניח שמוכרות פה לכולנו, אוקיי? היישום בשטח הוא אחרת. אז כמו שנאמר פה לידי רון, הוועדה צריכה להיות שותפה פה, וגורמים נוספים שמתכננים. יש מצוי ויש רצוי. זאת אומרת, אני לא עברתי על כל המדריך, אני מניח שרובו, כמו שהזכרתי קודם, אני מכיר את זה, ובדרך כלל שאר החבר'ה פה מכירים, אבל צריך להטמיע את זה למתכננים ולוועדה. ובדרך כלל הקהל, שהוא מתכנן, שהוא גם מתכנן וגם מוציא לפועל של המדריך הזה.
תודה.
קודם כל, אני לא הייתי רוצה שיהיה עוד רגולציה. אני מקווה שזה לא הולך לכיוון הזה. זאת אומרת שאני לא אקבל עוד תקנות בנייה יותר מחמירות ממה שיש לי היום. מה אתם באתם אחרת?
זה לא מסמך בעל מעמד של רגולציה או סטטוטורי, כמו שאמרתי. הוא נבנה בשיתוף פעולה והוא מאפשר מה שיותר, אבל הוא כן רוצה לקבוע מה ראוי ונורמה חדשה. זה לא רגולציה שנכפית עליה.
אתה כן רוצה
לבנות
את הרגולטורים פה
בשם
כדי לשם
לבנות
את הרגולציה?
לא, לא את הרגולציה.
שהרגולציה הארצית תאפשר לעשות דברים שרוצים.
אם אני רוצה עכשיו בנגרש שיפועו מעל 10%, כמו שקרה אצלנו ביישוב, ולא המון משפחות, שהם, למרות שהמתכנן של התכנית המפורטת הציע דירוג של המגרש, המשפחות באו לבד וביקשו לא, אנחנו נותנים בית במקלש אחד.
יש להם פתרונות, אבל יש להם פתרונות.
ביקשנו, הם רצו בית במקלש אחד.
יש להם פתרונות, למשל, אצלנו אמרו, אתה רוצה בית במקלש אחד מצוין, אז יש נסלט, אנחנו לא מאפשרים קיר, נסלט, אתה רוצה בית במקלש אחד, אז נסלט. תלך עוד לתוך המגרש שלך.
אבל שכניה זה לא כמוד.
גם אצלנו שיפועים. אמרו לה, אמרו לה, כשאתם רוצים להגדיל את הקיר, לא על חשבון כולנו. תבנו מסלעה, תכניסו אותה למגרש. עכשיו, הפתרון לזה, להמליץ לנשבים לעשות תקנון בנייה כזה, שייכנס כחלק מהתב. ואז גם לוועדה המקומית, אין, יש לה...
נכון, זה מה שרציתי למעשה לעשות. כרגע, מה שאנחנו מדברים כאן זה מדיניות. זה לא רגולציה, זה מסמך מנחה. מסמך מנחה הוא לא כתוב בסלע. אם וכאשר הוא ייכנס לתוך תקנון טבע כזה או אחר, וזה אז נעשה בשיתוף היישוב כמובן, כן? כי אנחנו עושים כל התכנונים בשיתוף היישוב. אם הוא נכנס לטבע, אז הוא מחייב. אבל כרגע הוא...
אני לא רוצה שיכפו עליי להכניס אותו לטבע.
לא, אבל כל התכנונים אנחנו עושים עם היישוב. זה אותו דבר כמו שנגיד אנחנו רוצים דו משפחתי. אף אחד לא בא ליישוב ואמר לו, כפינו עליך דו משפחתי, מדברים איתם. אבל יש מסמך מנחה שאומר, הנה תסתכלו.
אפשר שאלה למה שמעלה, האם יש דברים שהיית לוקחת מהמסמך הזה ומתניעה את זה ביישוב שלך?
אני לא קורא
את כולו. רגע, בלי לקרוא את כולו. יכול להיות שאם תקראי עם המסמך הזה, זה מה שאני מבין גם ירון שאומר, אם תקחי מהמסמך הזה דברים, כמסמך מנחה שהוא טוב לך ליישוב שלך קודם כל ואת יכולה להטמיע אותו כי אחר כך את יכולה לאכוף את ההטמעה הזו דרך תקנון הטבע כמו שאומרים קחי את מה שמתאים אף אחד לא אומר זה המסמך ראה קדש זה מה שאתה עושה
טוב אז זה היה חשוב לי לפדק ודבר שני
אני הבנתי נכון
מה שאמרתי קודם ואני רואה שזה ממש הריצות של מוסדות התכנון ומה שהם עושים, אני צברתי הרבה שעות במוסדות התכנון.
שלא תדעו, כמו 10 שנים תוכנית מתאר, זה פשוט מדהים מה שקרה לי כמה.
קודם כל אתה רואה את האנטי של מוסדות התכנון נגד ההתיישבות הכפרית.
טוב, היה להם מתכנן תל אביבי.
בבקשה?
מתכנן תל אביבי.
לנו?
כן.
לא, הוא היה חיפאי. אבל לא משנה, אבל הצלחנו למצוא בסוף מישהו שהוא בראש שלנו והוא היה בסדר. אבל אתה רואה את הריצות של מוסדות התכנון כלפי התיישבות הכפרית בכלל וכלפי משגב במיוחד ולדעתי מצבנו בנושא הזה רק הולך ורע משהו צריך לשנות בתפיסה, ביחסי ציבור, אני לא יודעת מה, במשרד פרסום להפיק את העריצות של מוסדות התכנון כלפי
המסגר. אז הפילוסופיה של המסמך אומרת, אני רוצה לאפשר לעשות דברים שהם נכונים במרחב הכפרי, שאולי דווקא יעזרו מול התכנון הארצי.
התכנון הארצי, בוא נגיד שזה בשפה חריפה, אני לא ראיתי שהוא מעוניין ברווחה, אפילו סביבתי, בתוך מסגר.
טוב, אנחנו עובדים על זה.
בסדר, הערה במקום, והמטרה שלנו היא לנסות לשנות את זה,
נכון?
היא גם אמרה שצריך לחשוב על זה.
אני שמעתי, קיימת את זה מגמה כאילו להעלות את אחוזי הבנייה ולאפשר דיור ולהגדיל יחידות דיור שקיימות ומסגר ומסגרים ומסגר ומסתדר איכשהו עם הדבר הזה או שאני טועה?
אני לא יודע לגבי מה שמעת, איפה זה עומד, אבל זה יכול להסתדר עם זה, כי המסמך בהחלט מדבר גם בפרק האסטרטגיה, שהוא מביט קדימה, ורואה שהמדינה מצטופפת, וצריך לאפשר את המגוון ואת הריבוי של היישובים, אז הוא מדבר גם על, שצריך לחשוב על אופנים בהם היישוב יגדל, ולאו דווקא יגדל מרחבית החוצה. זה נכון גם לגיל שלישי, ולעוד היבטים נוספים של יישוב שיש לו איכויות. אגב, יש אמירות של מתכננים שביישוב כפרי, גם מהימים שנוסדו יישובים הכפריים בארץ, שהאיכות שלו שלא תהיה רחוק יותר, היו אפילו שנקבו במספרים 300 מטר מהשירותים הציבוריים, כי זה נטווח שהולכים אותו ברגל. אבל הרעיון, זה עוד קאופמן כתב את זה, המתכנן הגדול של המרחב הכפרי פה בשנות ה-20 וה-30. אז הרעיונות האלה תקפים, צריך לראות איך נדבר היום עם המציאות הנוכחית.
אני עושה סדר. מי שלא רוצה, בבקשה.
קודם כל, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב בשביל באמת לשנות את היחס של רשויות התכנון, כי אני חושבת שזה בדיוק הבעיה שיש לנו, שרשויות התכנון, על אף הצרות שאתה אומר, הן לא הולכות בשביל הזה. אני יודעת שבשכונה שאנחנו בונים עכשיו בפלך, שמאוד ניסינו להקנה את כל האקונומיה לקבלנו מול החקל, מול הוועדה, זה היה מאוד קשה.
כאן זה לא רשויות התכנון, כאן זה אנחנו.
אני אמרתי, גם רשויות התכנון, גם החקל, גם הוועדה, זה היה מאוד קשה. לדרוש מסלעות במקום קירות תמך, לדרוש את המגרשים המדורגים שאנחנו עושים כמעט בכל המגרשים בשכונה הזאת. זה משהו המסמך הזה אני עברתי עליו, אני חושבת שהוא מצוין. בין מה שאמרת קודם על העמודי תאורה שאומרים לנו שהם לא בתקן ומה שרוצים אי אפשר לעשות הפער הוא מאוד גדול מהמציאות. אני חושבת שזה צעד מאוד חשוב בדרך לשינוי המציאות. אני חושבת שיש לנו גם הרבה עבודה בבית. בחקל יש הרבה עבודה לעשות עם המתכננים של החקל. זה לא שהמתכננים של החקל חותמים אחר על המסמך הזה, ואני אומרת מתוך עבודה של להגיד, יושבים בישיבה, אומרים לך על עקרונות של תכנון כבישים ותכנון מסעות ותכנון זה, ואתה בא ומבצעים את הרשות, פתאום אתה מגלה שבתוכניות שאתה לא באמת יודע לקרוא אותם, כי אתה לא איש המקצוע, אז זה לא בדיוק מה שקורה, ועושים לך שצ"פים שקועים 3 מטר באמצע, כאילו כל מיני דברים שממש שחקים עקרונות, למרות שזה מה שאתה אומר כל הזמן. אז אני חושבת שזה מעלה, זה מאוד חשוב, וזה מעלה חושב, ויש הרבה עבודה ולהטמיע אותו. אני חושבת שאם לא תהיה תוכנית עצמאה ברורה למסמך הזה, אז הוא יישאר מסמך מאוד יפה, וחוץ מזה לא יהיה לו שום מסמך בשטח. אז אני מציעה לבנות תוכנית עצמאה לאיך מטמיעים את המסמך הזה ואיך הוא נכנס לתוך נעלי עבודה. מה שישובים יקחו לתכנונים שלהם זה בסדר, אבל יש פה סדר חשוב של המועצה היום מאוד, ואני לא כך מפחדת מאוד את רגולציה. אני חושבת שהרגולציה היא בעייתית, ואם המועצה יהיה לסי מול הרגולציה הקיימת, זה דבר מאוד חשוב, וזה יעזור ליישובים.
אנחנו, אני רק אשיב בקצרה, אנחנו תוכנית עצמאה, אני מסכים כל מילה שלך, בלי זה לא יעבוד, זה יישאר. אגב, רצינו שיהיה מאוד רזה, ככה הוא נראה בהדפסה, כי ראינו בסקירה ראשונית שמדריכים כבר כתבו הכל בעבר, ופשוט הם לא במשחק. אז כדי שזה יהיה במשחק, אז אנחנו צריכים להיות פעילים, ואני קורא ליישובים, אנחנו רוצים לצאת ליישובים ולהסביר.
זה מהשירה דבר, פנקס כיס, תעשה פנקס כיס להדריכה.
חוגר, לא?
שיהיה לו להדריכל בכיס.
ומה שאני רוצה לתת דוגמה חיובית וטובה ומאוד יפה, שגם זכתה בפרס, זה הפרוגרמה ששכניה עשו כבר לפני קרוב ל10 שנים, שהיא גם זכתה בפרס, היא גם קיבלה פרסום רשמי, והיא בעצם הרבה ממה שמופיע פה מיושם שם וכתוב שם באמירה יישובית שהם רוצים והם השיגו את זה.
אמיר?
זה מאוד קשה.
לא, אני מבקש.
אני מציעה שתגיעו לדיונים ביישובים, גם התקנונים, כאילו, תבואו לפגישות ביישובים ותציעו ליישובים לתקן את התקנוני בנייה שלהם, ותסבירו את החשיבות של זה. אבל גם להטמין את זה, גם בוועדה וגם בחקות, שהם מציעים מאוד משמעותיים.
עכשיו הייתה בגן. באנו מצפה אביב פס על התכנון הנמוך.
מגיע לכם.
ונדמה
לי
שהיה אפילו
איזה
משהו כספי היה שם.
לא, כספי לא, זה הפרסומים בעיתונות. הרבה פרסומים בעיתונות היו. אמיר?
אניה לא היו במצגת.
כן חברים, בוא נמשיך.
אני חושב שהדבר הכי שהייתי מוסיף זה שכשיוצאת תוכנית, אתם כאגף קיימות, תעשו איזושהי סקירה לתוכנית ותחוו את דעתכם, אין, זה באמת לא תקף אם זה עובר או לא עובר, זה לא פס, לא פס. כן. אבל כשיוצאת תוכנית הרחבה ליישוב, שמהצד המקצועי תיקחו אותה, תיקחו את זה באמת עד הסוף, עוד שלב, ותעשו ריוויו, ותעשו ריוויו לתוכניות עבודה. ריוויו לתוכניות עבודה גם של החקן וגם של כולכם מסגרת.
תודה. אתם רוצים? שאול, רונן.
אני רוצה להודות. אני רוצה להתקדש לדברים שנאמרו על ידי כל חוצה שאני מאוד מקבל. להציע רק דבר נוסף, שתשמע את הלשוניות של כל התפרק של כזאת אני מעורב באיזה חלקים חסר לי באותו מיני מקומות הסיישן תשמע יישוב במקום אחד ושתיים ראיתי את זה ואני רוצה לראות את זה יותר משתי הפרקים
סמי, רצית משהו לומר?
כתוב לך למטה מי
המעורב אני מעורב באסטרטגיה תכנונית לתנועה
כאן, כאן, בשורה סמי רפי שהוא רוצה בשורה הזאת עוד?
כן, אני בשורה יש לי כמה הערות את תפיסת התשומה ליבנו לגבי שיפועי תכסית שחלק מההמלצה היא בעצם לדרג בתוך השטח לזכור שאנחנו מדרגים בתוך השטח אנחנו מייצרים קירות נמוכים לבית, לתומך מגרש ומכפילים את הקירות של תומכי כביש צריך לזכור את הנתון הזה ולכן הייתי ממליץ לשים לב בדבר הזה שלפחות באותם מקומות אגב, כל מקום שיש תומך מגרש ועוד תומך כביש כדאי שתהיה איזושהי צמחייה שאותו אולי איזשהו חיפוי, הסתרה, כאילו התמעה שלו בשטח אז תהיה שם כאילו אלה מקוטח בהמלצה הזו אז לזכור את הנתון הזה אתה בא לי להוסיף שבמקומות שירצו ללכת לשיפוי יש פה יישובים גילון הוא יושב עם שיפוע של 21% לא 10% וההרחבה האחרונה הייתה 26% אז יש לנו שם קיר תומר של 10 מטר וגם היום בהרחבה הנוכחית אז נכון לא להשאיר אותו להטמיע אותו וזה קירות תומר כביש ולא מגרש אז זה היה כל נושא של בכלל ההגדלה של מרחב הצמחייה הירוקה זה נכון, זה יפה, זה בסדר זה המלצה טובה, רק כל אישור כדאי שיזכור בארוך טווח את המשמעות של החזקת שטחים כאלה זה לא, איך אומרים אוקיי, בוא נציג בסוף זה בשוטף שלהם משפיע
כן, רק יש התייחסות
צמחייה
צמחייה בת קיימה מקומית
אין ספק, זה נכון לעבור למודל של צמחייה שהיא צרכנית מים נמוכה וכן הלאה וכן הלאה אבל צריך לזכור את ה... בסוף יש פה מסמך שהוא מאוד הוא מאוד משקף הרבה מאוד נושאים שנעתם שם וכל יישוב לתאמיץ על הקו במסמך הזה מה שמתאים לו מה שמתאים גם לאופי היישוב לזכור היישובים נבנו על בסיס הרחבות הרחבה א', ב', ג' וכן הלאה
ובסוף יישוב נבנה באיזושהי טבה שהאופי שלה, גם הנחיות המתכננים, היא דומה פחות או יותר להרחבה הקודמת. והשינוי הזה, זה שינוי בתפיסה, וזה ברור שהוא שינוי שיהיה ארוך טווח, וההטמעה שלו היא לא פשוטה מצד אחד, ומצד שני הוא דבר שאפשר בחלקיות מהדברים להטמיע ביישוב כזה או ביישוב אחר, כל אחד ייקח מה שמתאים לו. נכון בכלל שתקנוני יישובים, שאנחנו מדברים על תקנון יישוב, חברים, תקנון יישוב המלצה אישית, תטמיעו אותו בתקנון טאב, לזכור מה גובר. תקנון טאב הוא התקנון הקובע, ואנחנו עולים ליפול בתקנון יישוב באיזשהו, איך אומרים, תושב כזה שהוא אדריכל, לא פחות, ועוד כמה יועצים כאלה, יכולים ככה להפיל את היישוב, והיה יישוב כזה שכבר הגיעו לדיונים בוועדה, והיה לנו התמודדות קשה עם זה, כי בסוף תקנון הטבע קובע, לכן תטמיעו את זה בתקנון הטבע, השקעה לא גדולה, כדאי לעשות את זה. השאלה אם מחלקת איכות הסביבה, יש לה בכלל כהתאחות של מה שאמיר אמר, להיות איזשהו גוף בסבב טיולים של להסתכל רגע על תוכניות. להיכנס לעיניים שלך לא מהתוכניות, השאלה אם יש לך יכולת רגע לשים עוד עין בוחנת, או לחילופין, באיזשהו שלב שהתוכנית מתחילה להתגבש, להיות בדיונים של המתכננים, תמיד יש שם דיונים כאלה, ולהכניס את האינפוטים של מה ניתן לעשות בכל זאת, ועוד איזשהו שיפור בהתאם למדיניות המסמך הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב ששם זה האינפוט שלנו, כי אחרת באמת זה יהיה מסמך יפה, ולא היינו רוצים שמסמך כזה יפה יאבד את ה...
נחמנית כרגע במסע ומתן עם החקל. הנה, יש לך כרגע דלת תקופה,
זה להשפיע. אני אשיב בקצרה למיכל, כי זה נקודה קריטית. התשובה היא, אנחנו בונים יכולות. כלומר, אנחנו לא...
זה עזור אליך.
לא, לא. לא, רגע. אני אסביר, לא. אני אסביר למה אני מתכוון. כדי להיות מעורבים במה שיותר ולתת מהידע ולעזור בכיוונים האלה, צריך גם ידע מקצועי והרבה מאוד משאבים של זמן של איש מקצוע. אין לנו אותם כרגע, זה ברור. אנחנו כן רוצים, אבל למרות שאין לנו, גם להגביר את המעורבות, גם ליצור שיח יותר מתקדם עם היישובים. אני גם קורא פה ליישובים, כי לא הכל אנחנו יודעים. מי שרוצה או מי ששומע משהו ממתכנן שחושב שזה גזרה על היישוב, בואו תפנו אלינו, כי אנחנו רוצים לקדם את זה. ואם אתה שואל אותי לעתיד רחוק, אני חושב שצריך להיות פונקציה של תכנון מכיוון הקיימות. זה קיים בחלק מהעיריות, שהיא עושה בקרות ותרומה בתהליך התכנון כתחנה פורמלית. למשל בנתניה, פגשתי את המתכננת שלה.
זו, מוחמד, רוצה לומר משהו?
לא, אני רק רוצה לדבר על דבר אחד, הרצף בשלבים של השכונות החדשות. אני שם לב לפעמים שעושים שלב, והשלב השני כאילו מנותק מהשלב הראשון. אתה כאילו, אתה לא רואה יישוב אחד, אלא אתה רואה שני מקומות, וכל אחד הם טעם אחר והם אופי אחר. כן.
נירית, אילן.
אני רציתי, חלק מהשאלות שזה כבר אנשים העלו אותם, רק דבר אחר. דבר אחד, ההטמעה של מסמך כזה היא גם שילוב במנגנון, בטוח שזה הדבר הדומיננטי, שזה ייכנס לתהליך, אבל גם בקטע של מודעות, מודעות ציבורית. אז אנחנו נעשה כנס בנושא של בנייה מקיימת, וכנראה עוד כמה חודשים הוא יצא לפועל עם כל מיני גופים, וניתן להתחיל להגביר את החשיפה התודעתית לכל הדברים האלה, שזה יבוא מכל מיני כיוונים, שאנשים יהיו מודעים לדברים האלה. באמת, מה שהכי לא הבנתי, הכל נשמע כל כך טוב, כל כך פשוט, ואפילו יותר זול, ואפילו באמת, איפה במרכאות הרעים שמחשיבים את הדבר הטוב הזה?
יש תקני תכנון היום שלא מאפשרים בהרבה דברים שטועים שם. אילן?
אני חושב שאנחנו צריכים לנסות ללמוד מהלקחים של יישוב לדורות. אוקיי? כי זה... אוקיי, היה תוכנית, וגם חלק בכתיבה שלה בזמנו. היו הרבה דברים טובים, ועדיין, בסיפור הזה. דבר אחד שהוא לדעתי מצוין, וזה לדעתי שווה ליישם אותו, זה שכל מי שמורב יישוב לדורות כמנחה חייב לעבור הכשרה של יישוב לדורות. אז כל מי שיכול להיות אדריכל על פי החקל, שיעבור הכשרה על המדריך הזה, למשל. כבר התחלנו ממשהו, כי אתה צריך לגעת בנקודות שמשפיעות. מי זה הנקודות שמשפיעות? נקודה אחת זה היישוב, אז היישובים צריכים להיות מודעים, לא כל היישובים יודעים. ומבחינתם האדריכל יודע, הוא עשה, יש לו ניסיון, ואם הוא אומר קיר-תמך, קיר-תמך. אין מספיק. זאת אומרת, איך אמרנו, אתה צריך לבוא ליישובים, להראות להם, ופתאום אומרים, וואלה, נכון, למה חייבים ולמה זה, ובוא נחשוב אחרת. אחד, שתיים, זה אדריכלים. אדריכלים לפעמים נוח להם לעשות את הפתרונות הכלליים, אני לא יודע איפה האינטרסים, מי מרוויח מה ממי. יש מה שנקרא, מקבלים אחוזים מהפרויקט, אז את שאלת מי הרעים? תשאלי את עצמי, follow the money, אמר מישהו פעם. אז יכול להיות שזה גם חלק מהעניין. אבל לא לכולם יש אינטרס שזה יהיה זול. לא תמיד יש אינטרס שיהיה זול, בטח לא לכולם. זה גם שאלה שצריך לשאול אותה. אבל אני אומר, צריך לגעת בנקודות הקריטיות. נקודה קריטית אחת זה היישוב, המודעות של היישוב. אם זה ההנהלה, אם זה לעשות צוות, פשוט, איך קוראים לזה, כזה, לעבור הנהלה, הנהלה, לעבור את המצגת, לא סתם לשלוח את המדריכים האלה, כי זה לא יקרה עם זה כלום. כמו שעשית לנו עכשיו, אתה צריך לעבור בהנהלה, הנהלה, להגיע, להראות, להראות דוגמאות, אולי להסתובב איתם ביישוב שלהם, להראות להם, תראו ככה, תראו ככה. זו דוגמה נהדרת, זו דוגמה אחרת. תראו איך אפשר לבנות ככה ואפשר לבנות אחרת, איך צמחייה כזאת וצמחייה אחרת. שיראו על עצמם, מה זה קורה? זה אחד, שתיים, זה כמו שאמרתי, האדריכלים. שלא יהיה אדריכל שעובד עם החקל, שלא עבר הכשרה בסיפור הזה. אז כבר עשינו משהו. דבר שלישי, כפי שנאמר פה, תקנות הטבע. תראו, אמרנו לא רגולציה, יש דברים שאם אין רגולציה, אז הנוחות גוברת, והנוחות תופתמים לוקחת לנו למקומות שהיחיד נהנה והפרט חסר, והטל חסר. למשל, גודל מגרשים, גם נושא מאוד, אנחנו התחנכנו לחצי דונם, אבל לא בטוח שצריך לקדש לחצי דונם הזה. בטח אם רוצים, כמו שאת אומרת, נלחמים על כל מיצוי הקרקע, אז אם זה יהיה 400 מטר, יכול להיות שיהיה לנו שטח, משטחים ירוקים בתוכו. אני רוצה להגיד לך שהייתי מאוד מעורב בטאבו במנוף, וכשאנחנו עשינו שתי שכויות רבויות של 4 בתים לדונם, 4 אצלנו, כן, רבע דונם, שתי שכונות ביחד 70 מגרשים, זה אפשר לנו המון שטחים ירוקים בתוך היישוב.
השיפועים
זה לא משנה, אנחנו לא משווים כאן תכנון של יישוב ליישוב.
לא, אני אומר שאנחנו צריכים קצת להשתחרר לפעמים מאיפה שהיינו. המשגב היה לה כל מיני, מה שנקרא, דברים, פרות קדושות. איך אומרים, אתם יודעים, את הסטייקים הכי טובים עושים מפרות קדושות. אז בואו, לפעמים צריכים להשתחרר מחלק מהדברים שעשינו, ולחשוב, גם האוכלוסיות שלנו משתנות, יש לנו צרכים אחרים, אבל אני אומר, צריך בקטע הזה, שוב, אני אתן את הדוגמה אצלנו. אצלנו בתקנון הטאבה מוגדר צבע הבית, זה יכול להיות מלבן X עד בז' Y, חייב להיות גג אדום ככה וככה, לא כמו במצפה אביב שאין גג אדום, יש ויכוח גגות אדומים, אבל לא משנה, אני יודע, אבל לא משנה, כולם צוחקים על גגות אדומים, על השלג שבא כל פעם, אנחנו עוצרים אותו, אבל לא משנה, ומוגדר בדיוק גודל וכו'. תבוא למנוף, אתה רואה איזשהו צביון שהוא לא צועק.
הזווית של השיפוע.
כן, הצביון לא צועק. אתה הולך לכפר ורדים, אתה רואה כחול, ירוק, אדום, מזעזע. זאת אומרת, תקנון הטאבו הוא כלי לטובתנו. לא צריך לראות בו, כמובן שהיישוב צריך להיות מעורב, שיגדיר לעצמו, שידבר על זה, אבל ברגע שהוא קורה, אז כבר כולם מתרגלים אליו. ואם בתקנון הטאבו כתוב דברים מהסוגים האלה, אז הם יקרו באופן בית.
תקנון טאבו, תקנון קשיח או גביש?
תקנון טאבו, היופי בו, שהוא שומר עליך. איך אמרת? אין, זה גובר על הכל. אז יש דברים, שוב, בדין ודברים עם היישוב, שחשוב להכניס לתוך תקנון הטאבו כדי לשמור על עצמנו מעצמנו. ואז אנחנו, אז הדברים יישמרו בדרך כלל. קיצור, זה לא הריצות אם אנחנו קבענו. אם אנחנו קבענו
לעצמנו,
אבל זה בדיוק ההבדל ב-DNA.
אנחנו לא...
כל אחד שם יושב על דונם ורבע, יש גם DNA, בסדר. אז אתם תקבעו דונם ורבע, ואנחנו נקבע רבע דונם, זה לא משנה. אבל תקנון הטבע זה כלי. בקיצור, לגעת בנקודות קריטיות, יישוב, אדריכל, תקנון טאבה, ועדה, תיגע בנקודות הקריטיות, זה יגיע. תדבר ברמה הזה, חבל הזמן.
תודה, אחמד, ירון.
קיבלת גיבוי, חבל על הזמן.
תערוס.
יורם, יעשה.
יש פה פרק המנצות. זה פרק בעצם הפרק הכי חשוב. כי בסוף אפשר לקרוא הכל ולראות, יש שם איזשהו מקום כתוב על שיפוע מעל 10% לעשות, לא לעשות קרטן או כן לעשות קרטן. אני חושב שזה פרק המנצות שעושה את הצער. צריך להיות מוכוון ליישובים ולאדריכלים ולמבצע לחברה הכלכלית ובשביל לוועדה לתכנון בנייה מקומית, וזה גם יהפוך בסוף לכלי להטמעה. בסוף זה יהפוך לכלי להטמעה. אם יש המלצות ברורות, זה לא צריך הרבה. אין פה יותר מדי דברים מסובכים. למשל, להמליץ לעשות ליישוב, לעשות ועדת היגוי. לטובת, אחת הסיבות שיש חניה, היה לנו תכנון טוב, כי קמה ועדת היגוי, שהייתה בלתי תלויה, לא היו לחצים של הורים, לא היו לחצים של מתיישבים. היא עושה את התכנון שנראה לה הכי טוב מבחינה סלידתית עם תכנון סלידתי. יצא טוב. זאת אומרת, אם זה בהמלצות, היישוב לוקח ולאמץ נושא של תקנון תאווה. אז זה הכלי עבודה שצריך להיות. פרק המלצות, מעט המלצות ברורות לכולם, כל הגורמים שנצביעים.
קובי, מישהו רוצה? טוב, קודם כל הערות טובות וחשובות. מה שאני מציע זה שאנחנו נאשר את התוכנית. אנחנו מבקש מוועדת איכות הסביבה להכין תוכנית הטמעה והדרכה, תוכנית שמדריכה את, כמו שאילן אמר, אדריכלים, מהנדסים, ואתם כבר תפרטו את זה יותר למטה, ותוכנית איך עוברים ביישובים ומציגים את זה ביישובים, בפורום יורים, פורום מזכירים, בפגישות ביישובים. בקיצור, איך נכנסים אחרי שהמסמך הזה קיים להטמעה. אם זה מקובל עליכם?
עוד תחרות עובדת, ראית איך זה עבד עם הפחים? נעשה תחרות, אתה יודע, יש כזה מגרף מצהוב עד ירוק, עשו ציונים ליישובים, תאמין לי, כולם עבד יחידת העבוד שעות נוספות.
אוקיי, מקובל עליכם הסיכום?
עדות של היישוב הזוכה. אני חושב
אני מוסיף משפט, בסדר, אני מוסיף משפט, התוכנית היא תוכנית מנחה. לא, לא צריך, ברגע שהיא מנחה לא צריך את הלא רגולציה, וגם זה לא הפורום לרגולציה, רגולציה באה אחר כך במקומות אחרים. לא, אבל זה לא אנחנו פה, זה לא פה חוק עזר, זה מגיע לעיניים שלך, זה לא חוק עזר, לא, אין כאן. טוב, אז תודה, ואני חושב, קודם כל אני גם מבקש להודות לוועדת איכות הסביבה, כן, שעבדה עם הרבה אנשים מהציבור ומתכננים ואדריכלים ושיתוף, והרבה טיוטות עברו בתהליך עד שהגיעו למסמך הזה. הרבה תודה בשמנו.
לא לזלזל בעיצוב, שקיבלנו את זה, עבדנו על זה עם דוקטור נועם אוסטרליץ, עכשיו טבעון, שמאוד פעיל בתכנון במרחב הכפרי, והוא עביר את זה בוורד, והיה קשה לקרוא, והעיצוב הגרפי אין לזלזל.
שלחתי אותה, זה הגיע אליי בוורד, אמרתי לו, אני לא קורא את זה. בדיוק, בדיוק. אמרתי להם, רק אחרי עיצוב גרפי, ושיהיה ככה, ושיהיה סיסטמה. כן, כן, ממש. טוב, תודה רבה. אנחנו נכנסים לדוחות הכספיים. חגי ואופר, מה?
איפה העיצוב גרפי שלך?
גם וגם. מאחר שזה, כמו שאתם יודעים, אחת לשנה אנחנו מציגים את הדוחות של החברות, זה גם הצגה כללית של החברה, לכן אופר יציג גם דברים על החברה עצמה, וכמובן הדוחות הכספיים שמצוגים וגם נשלחו קודם מידיעת הנהלה. מליאה, סליחה.
נפתח עוד משהו זה לא מצגת, זה PDF, אבל אני אפתח את הפולדר קודם, את המצגות פה. זאת מצגת שאני הולך איתה, אבל היא לא דווקא, כן, יש בה כל מיני מרכיבים, אני אשתמש ב... היא מציגה את התמונת מצב של הפארק. איך אני אוריד את הסרגל, מי שיכול לעזור לי? פה?
מותח את זה.
מושך אותו. יפה. אוקיי. פארק תעשייה משגב, אנחנו ננסה להבין. בפארק יש קרוב ל-100 חברות. הפארק עצמו כיום מלא לגמרי. זאת אומרת, אחת הפעולות שעשיתי, אני כבר 4 שנים בתפקיד, הייתה לדאוג שלא יהיה שטח להשכרה בפארק. אני גם אגיד שהתנאי לבנייה זה שיהיה עודף ביקוש. והמצב היום בפארק זה שנותר רק שטח למשרדים, אין שטח לתעשייה, וגם זה כמה מאות מטרים. הפארק מלא לגמרי, ויש ביקוש גבוה. רואים פה את הלוגוים של חלק מהחברות, לא כולם, אבל רוב החברות נמצאות פה, וקוראים דברים טובים. כן? אז הפארק עצמו מהווה נכס אסטרטגי, עם פוטנציאל גדול גם למועצה וגם לתושבי המועצה. הוא מגנט ליזמות ולפיתוח כלכלי. יש בו, מתוך כל התחום שהמועצה, שהוא תחום מאוד מאוד גדול, למועצה אין שטחי מסחר, יש מעט מאוד, יש בתוך היישובים שטחים לתעשייה ולמסחר, אבל הם קטנים יחסית, וזה בעצם המקום עם הריכוז הכי גבוה בתוך שטח המועצה. ציינתי פה כמה חברות בתור דוגמאות, אז יש פה את חממת משגב טרנדליינס, חממה שפועלת, בהתחלה הייתה גם בבעלות חלקית של המועצה לפני הרבה מאוד שנים.
לא, עד לפני שנתיים.
עד לפני שנתיים, אוקיי. היום היא בבעלות של שני יזמים משורשים, והיא נחשבת הכי טובה בארץ למכשור רפואי, למדיקל דיווייס. מגיעים אליה יזמים מכל הארץ, חלק דרך אגב, עוברים למשגב בגלל החממה, לתקופה, לשנתיים שלוש של הזמן שהם פועלים בתוך החממה. והרבה מהם, כן, זה נשארות גם אחר כך, הם גם הקימו קרן השקעות, אני מרחיב לדוגמה, יכולתי להרחיב על הרבה דברים, אבל זה דוגמה לעוגן. כזה פרויקט שפועל, שמצליח, גורם לתנועה, גם של אנשים, גם של חברות, והוא ממש נכס לפארק. חברת סיקאם זה דוגמה לחברה שעשתה אקזיט. זה האקזיט הכי גדול שהיה בצפון. הם עצמם היזמים שהם, סליחה, חוקרים של תושבי משגב כמעט ולא קיבלו כסף, כי הבעלות הייתה של אנשי עסקים ולא של החוקרים. החברה עצמה נמכרה לחברת מרק, כן, החוזה הוא על 1.1 מיליארד דולר, בהנחה שהתרופה שהם פיתחו לסרטן תעבור את כל המסלול עד למחירה שלו. זה לא, הם לא קיבלו את הכסף מיד. והם עצמם, החוקרים, הצוות כאן, זה תהילה, מי שמכיר, תהילה בן משה היא המנכ"לית, יש עוד הרבה אנשים, הזכרתי את
הים.
הם הקימו חברה חדשה, על בסיס הידע שהם פיתחו, הם הקימו חברה שנקראת Beyond Biologics, נשארו בפארק, אותם אנשים, וזכו בחוזה, והם כבר ממשיכים הלאה. כבר יש להם, הם חזו, יש להם חוזה על 2 מיליון דולר, שמאפשר להם את השנים הקרובות לעבור. סליחה? לא. תהילה
בן משה.
חברת מג'ניקס, זה דווקא כתוב פה, זה נכתב לפני 50 שנה, המצגת היא מאז נסגרה, כן, זאת אבל חברה שהיא נמכרה, ואז היא כיום פועלת רק בארצות הברית, חברה גדולה מאוד, אבל היא ממש נסגרה לפני 2-3 חודשים, נמכרה ונסגרה. ההתפתחות הכלכלית של משגב קשורה באופן הדוק להתפתחות של הפארק. כן, כל עוד לא מקימים עוד פארקים לתעשייה, זה המקום שבו מי שרוצה לעבוד במסגר, כן? וריכוז של חברות גדול, זה הריכוז. סליחה?
ולא ברפאל.
תכף גם, כן, נכון. הפארק הגדול, אז אם אני, עכשיו עזרת לי, הפארק תעשייה הכי גדול במסגר, זה רפאל. מכל בחינה שהיא, כן? זה הלשן. יש פה עוד 2 חברות גדולות בפארק, חברת תדביק, כן? רואים את המחזור השנתי שלה, התחילה במוסך ברקפת, אילן דרורי נפטר בשנה שעברה.
הייתה גם החברה הראשונה שבנתה בית בתל-אביב.
במנוף, בסדר, אני לא כזה
מגיע.
חברה, יש להם היום, הם מעסיקים 350 עובדים בתרדיון, אבל יש להם קרוב ל-1,000 עובדים, 4 מפעלים, גם בארץ, גם עוברים לחו"ל. פלרם אפליקציות, מה?
ארצות
הברית. אוקיי. פלרם אפליקציות, חברה שהתחילה מאוד מאוד קטן, אתם רואים את המחזור שלה, היא 6-7 שנים בפאר, והיא דרך אגב בצמיחה. החברה שצומחת הכי הרבה כרגע בפאר זה פלרם אפליקציות. זה מתבטא גם בשטחים. אז עכשיו זה צורת הסתכלות, או שהכנתי את המצגת, איך חשבתי על הפארק. חשבתי על הפארק בתור אחד מיישובים של משגב, שאין בו תושבים. התושבים זה התעשיינים. כן? אפשר להסתכל עליו גיאוגרפית, זה מקום תחום, מאוד דומה לכל יישוב, יש לו מאפיינים. ופה השאלה שאני שואל זה איך להרחיב את השיתוף פעולה, את האינטגרציה, בעצם בין הפעילות של הפארק לבין היישובים לבין המועצה. והעליתי פה כמה רעיונות. הדבר הבסיסי והפשוט זה להשתמש בשירותי המועצה, להרחיב את האינטגרציה עם השירותים השונים של המועצה, ולדברים שכבר בחלקם קורים. מבחינת היישובים אפשר לעשות שיתוף פעולה עם אזורי התעשייה הקיימים ביישובים. באופן לא פורמלי, יש יישובים, נניח לוטם שפנה אליי, שיש להם שטחים לתעשייה, בגלל שאין כרגע מקומות, אני בעצם מפנה אנשים שפונים אליי, אני מפנה ליישובים כדי להזכיר מבנים רלוונטיים. דוגמה פשוטה, אפשר, בכל היישובים שיש להם אזורי תעשייה ומסחר, אפשר לייצר איזשהו שיתוף פעולה. חינוך בין התעשייה לבית הספר, יש לנו גם מפעלים שכבר עושים את זה, מפעלים קיימים. קליטה זה כמובן משפיע, ככל שיהיה לנו פה יותר אפשרויות תעסוקה, אנחנו מאפשרים לאנשים לעבוד פה וגם למשוך משפחות חדשות. מפעל גדול שמוקם כאן, יחד איתו מגיעות גם משפחות, אני מדבר על מפעל שאו מעתיק את עצמו או מפעל חדש, זה עם השפעה גדולה מאוד. יזמות, יש פה כרגע יוזמה דווקא של החקל, של מוני, אבל אנחנו עושים את זה ביחד, להקים אקסלרייטור בתוך הפארק. היה סיור לפני כחודשיים עם הנשיא לשעבר של אלביט, עם יוסי אקרמן, שיש לו יוזמה כזאת שנקראת Open Valley, וזו דוגמה... סליחה, ברמת ישי, כן, וזו דוגמה לסוג פעילות שגם מאפשרת לצעירים, גם מאפשרת תנועה, וגם מתוך זה, מאחד מ-15 או 20 או 100 יזמויות, גם יוצאת בסוף חברה. צעירים, הזדמנות לתעסוקה בתחום המועצה, ותרבות, אפשר, זה מדובר על שטח מאוד גדול, ציבורי, אפשר לעשות שם וליזום גם פעילות של תרבות, של ספורט, כן, פוטנציאל הוא מאוד גדול, ויש הרבה מקומות לחשוב על איך ליצור את השיתוף פעולה. הצד השני זה איך לחזק את הקשר עם התושבים של הפארק, ופה השירותים שהתושבים של הפארק צורכים הם שונים כמובן מיישוב אחר, מיישוב רגיל. אז יש פה את הנושא של הנגשת אמצעי סיוע שהם ספציפיים למפעלים, זה גם אמצעים שיוצא קול קורא עם כל מיני אפשרויות שמפעלים יכולים להשתמש בהם, של משרד התעשייה והכלכלה, יצירת קלאסטרים לשיווק משותף ועוד, כן? צריך, זה תחום שאפשר עוד להעמיק בו ולחשוב איך מחזקים את הקשר ואיך גם יוצרים את האינטגרציה בין המפעלים. חלק מהעבודה שאני עושה בשוטף, שוב, לא באיזו צורה שיטתית, זה לחבר בין ספקים, קבלני משנה, בתוך הפארק, את זה אני עושה כל הזמן, ואנשים יכולים לא לדעת מה יש במבנה ממול, כן? למרות שהם נמצאים שם 10 שנים, כל אחד מאוד מרוכז רק בעבודה שלו, וזה משהו שהמינהלת כבר עושה. עכשיו הצד המשמעותי של, כן, היות הפארק נכס אסטרטגי, הוא גם מבחינת המקור הכנסה, הוא היום הכנסות מארנונה, או סליחה, ב-2015 הכנסות מארנונה היו 6.6 מיליון ש"ח, כאשר בנויים 124 אלף מטר מרובע. הבנייה היא של 55% בנייה, כן, זה בדקתי את הממוצע, כמה בפועל בנו. אם ישווקו כל המגרשים של הפארק, התקבול מארנונה השנתי בסכומים הנוכחיים יהיה כ-14 מיליון, עם אותם אחוזים.
אתה אומר, אם ישווקו מצד אחד, אתה אומר, אין מקום.
לא, ישווקו למגרשים, אין מקום להשכרה או לשכירות. אם יבנו, יש מגרשים פנויים. היום הפארק בנוי, חצי מהפארק בנוי. אוקיי, זה מבחינת ה... יש 440 דונם, כ-220 בנויים, כ-200 פנויים למבנים חדשים. התקבול, אם הפארק ימלא את כל השטח ימלא ונגיע ל-100% בנייה, שזה גם סביר, זה האחוז הסביר מבחינה אדריכלית, אז התקבול יכול להגיע ל-26 מיליון, וכמובן שזה סכום משמעותי מאוד. הוא גם מאוד אופטימי כמובן, כן? ה-14 מיליון הוא ריאלי, ה-26 מיליון הוא אופטימי, כן? אבל הוא לא דמיוני. אני תכף אציג עכשיו, אני תכף עובר להציג. הנה השקף הבא, מדבר, נותרו 30 מגרשים בשטח של 140 דונם. אני גם אגיד שיש, נותרו לשיווק 140, אבל יש עוד מגרשים שאנשים קיבלו אותם ולא בנו. כן? אז הם לא לשיווק, אבל הם מחכים לבנייה. והזכרתי שיש רק שטח למשרדים, גם בעין אפשר לראות שאת השטחים הלא בנויים, כן? זה בערך חצי מהשטח, הוא לא בנוי. השקף הבא מציג את הסטטוס של השיווק לסוף 2016, וזה עונה על השאלה שלך. ננה מהנדסים זה מבנה שהוכלס בשנה שעברה, מבנה של כמעט 2,000 מטר. סטארגלה זה מבנה שאם אתם עוברים שם בפארק אתם יכולים לראות, הבנייה נעצרה. הוא מחכה לתוספת של שטח כי הוא רוצה להגדיל את המבנה, מבנה גדול של 5,000 מטר מרובע. גליל גרופ, הם ביקשו יותר בנייה, הם כרגע מנסים להעריך, הם הערכת מול המינה, להעריך את החוזה פיתוח שלהם. אורשי והלן דורון, אלה, ולא הזכרתי את האחרון והכי חשוב, זה פלרם אפליקציה שציינתי אותה קודם. הם פתחו תיק מתוך כוונה לרכוש את המגרש הגדול ביותר בפארק, זה 20 דונם, שבכוונתם לבנות בו 12,000 מטר מרובע. עוד דבר שקרה מאז שעשית את המצגת זה שחברת קרמית החליטה, עוד לא סופית, היא בתהליכים.
ממתקים, מי שלא יודע.
קרמית, כן. לא, הם כרגע בראשון לציון, הם מפנים את המבנים שלהם בראשון לציון, זה המפעל הראשי, מסיק 200 עובדים, הם מפנים אותו כדי להפוך את זה לנדלן, למשרדים, מקבלים הרבה מיליונים של דולרים תמורת המשבצת קרקע שם, ומתכננים להקים פה את המפעל הזה, זה גם 12,000 מרובע נוספים, שיהיו בפארק.
וגם לחדש את קווי הייצור.
כן, ולעשות מפעל מודרני, חדש, וללא גלוטן, ללא סוכר, ללא ממתקים. זה ממתקים.
לא סוכר.
וירוק, וירוק, וירוק. אמיתי, כל מה שאמרתי, זה בתחומית שלהם.
לא סוכר, לא כזה מסתדר שם, אבל...
זה מה שהם עושים.
אני יודעת, אבל זה לא אותו.
אני חושב, כנראה הבינו ש...
יותר
מראה שלהם. ארבעה דונה. ארבעה דונה. חברה, כתוב פה חברה ביטחונית, אפשר להגיד רפאל, שכתבנו את זה, זה 2,800 מטר, רפאל התרחבה מלשם לתוך הפארק, הם שכרו מירית אחד 5,200 מטר, והחלק החשוב זה לא רק זה שרפאל נכנסה, אלא מה הם מקימים שם, הם מקימים את המרכז חדשנות שלהם בפארק עם 200 מהנדסים, שחלק ממנו מיועד לקבלת קהל, הסיבה שהם מקימים את זה בפארק ולא בתוך לשם, הם רוצים לייצר שיתופי פעולה עם חברות שאין להם סיווג, או כדי לחשוב רעיונות שונים ולמצוא פתרונות לדברים שמעסיקים אותם, הם רוצים להיות יותר נגישים בחוץ, וזה מכל הדברים שציינתי, למרות שזה לא שיווג של מגרש, וזה זה השינוי הכי, הדבר הזה הוא הכי משמעותי לעתיד של הפארק, כי סביב רפאל יש קבלני משנה ויש עוד ועוד פעילות, וגם רפאל, ברגע שהם ייכנסו, החוזה, לא אמרתי, הוא נחתם כבר, הם נכנסים, הם ייכנסו ביולי. זה חוזה ל-10 שנים עם אופציה לעוד 5. ההשקעה בפרויקט הייתה בשיפוץ של 10 מיליון שקלים, למעלה מ-10 מיליון שקלים. הם לקחו מבנה קיים ורק שיפצו אותו, התאימו אותו לתקן שלהם. אז זה השינוי הכי משמעותי בפארק מבחינת הפוטנציאל שלו והיותו גורם משיכה. אוקיי, לגבי הכנסות הארנונה, יש פה סקירה של הגידול בארנונה, יחד עם החברות שציינתי והמטראז', אני אציג את זה בגרף. זה גביית הארנונה בין 2002 ל-2015, פה אתם רואים את ה-6.6, והצפי, שזה השקף הבא, בהתאם לתוכנית, בהנחה שכל מי שפתח תיק ונמצא בהליכים, יממש באופן מלא את, את הבנייה שלו, אנחנו מדברים על למעלה מ-9 מיליון שקלים בעוד 3-4 שנים.
יש לך את הנתון של 2016?
סליחה?
הנתון של 2016 יש לך אותו כבר?
שאול יכול להגיד אותו, מה שרשום אצלי זה כשבעה, 7.2 מיליון שקלים. זה היה 6.6 ב-16, 7.2 ב-17, זה הנתונים שיש לי. אני, השקפים הבאים פחות רלוונטיים, אני רוצה להציג את התוכנית שיווק, אבל זה רון, אם אתה תגיד, לפי...
יש לך בית חדרי על הקרן לשיקור.
אוקיי.
תגיד כמה מילים.
ועוד משהו שהייתי מבקש, אם יש לך את המצגת שמתארת את הבדיקה של המבקר, את השינוי שהיה ב...
אין לי את זה במצגת, לא, אין לי את זה פה, לא, אין לי את ה... אני אוכל לשלוח את זה למי שרוצה. המצגת לא... נעשה דוח, אוקיי, אני אגיד את זה אז מילה. אני אגיד את זה בעל פה, ומי שירצה גם את המצגת וגם חומרים אחרים, אני אשמח לשלוח. נעשה בדיקה של דודו, של השוואה של דוחות ביקורת מהשנים האחרונות אל מול הביצוע שלהם.
דודו יכול לומר את זה, מה אתה?
כן, אבל שאלו אותי.
הוא לא יושב פה.
אני אגיד את זה בקצרה, באמת, בשנים האחרונות תרדון עבר הרבה מאוד בדיקות וביקורות מכל הכיוונים, בגלל כל מיני אירועים שאתם בטח מכירים אותם. באיזשהו שלב אני גם החלטתי, וגם משרד הפנים עשה ביקורת לאחרונה, אני לא יודע אם הדוח הזה יצא כבר?
עוד לא יצא.
עוד לא.
אבל הוא הסתיים.
של משרד הפנים, שהסתבק במידה רבה גם על הדוחות הקודמים ועל הדוח שלי. הגעתי למסקנה שצריך לתת להם גם לעבוד, אז מה שעשיתי, לקחתי את כל הדוחות האלה והלכתי לראות מה בוצע בפועל בשטח, תכלס, אנחנו רק מבקרים, לא בודקים מה בוצע. ועשיתי שם מזכירה מעמיקה, ובאמת ראיתי שיש שם התקדמות מאוד מאוד משמעותית במה שהם עשו, וועדת ביקורת עדיין אין, אבל גם זה אני מקווה שיהיה. אבל בסך הכל יש התקדמות ויש שם עבודה של טיפול בכל הליקויים בצורה מאוד מאוד שיטתית ורצינית. לא צריך להגיד את
זה. אני אציין בית אחד כלכלי, בארבע שנים האלה סך הכל הסכומים שאו גבינו או מנענו את ההוצאה שלהם, זה מופיע בדוח, זה כ-7 מיליון שקלים. זאת אומרת, החשיפות שהיו לחברה, כל החשיפות, לא אגיד כולן כולן, אבל רוב מכריע של החשיפות הסתיימו בפשרה, בהסכם, בחלק בתשלום, חלק בלי תשלום. נגבו למעלה ממיליון שקלים של חובות, חובות שהיו מסופקים, עבודים, המון המון עבודת גבייה התבצעה, ובסך הכל השוטף והפארק מתפקד טוב מבחינת העבודה שלו.
אנחנו אישרנו לפני לא זוכר כמה זמן כספים די דרמטיים בשבילכם בגלל שהיה פערי תיקוח. איך אתה היום מסתכל על זה? זה הולך להיות מאומז? כי היו כל מיני גישות, היה גישה פסימית, אופטימית.
יש החלטה.
היו, נזרקו מספרים מ-40 עד 4.
החלטת המליאה מדברת על רשימת מקולת, רשימה של פרויקטים ולצידם תקצוב של הפרויקטים. ההחלטה הייתה על 10.5 מיליון בשלב ראשון, שזה היה מפורט. מתוך ה-10.5 מיליון קיבלתי 4 מיליון באופן מיידי עם החתימה, שכאשר חלק מהכסף השתמשנו בו למחויבויות ולדברים שהיינו צריכים לבצע, המחויבות הכי גדולה שנמצאת בפתח היא הביצוע של עבודות האפר במבנן 300. התוכנית הזאת זה תוכנית שרצה כבר 8 שנים. תוכנית של מבנן 300, זה לב הפארק, זה האליפסה בלב הפארק, עברה מדורי גיהנום בשנתיים האחרונות, היא כבר אושרה כמה וכמה פעמים, וכל פעם אחרי שהיא אפילו פורסמה ברשומות, שזה השלב האחרון של האישור, ובוטלה אחרי שהיא פורסמה ברשומות. אני לא רואה... פעם אחת הם כל מיני תקלות של הוועדה המחוזית שכחו להזמין את בעלי הקרקע הפרטיים, גילו את זה, רצו לבטל את התוכנית, עמדו לבטל אותה לגמרי, שהיינו צריכים לתכנן את כל התכנון מההתחלה, את כל החמש שנים של התוכנית. עברנו המון המון מסוכות, המסוכה האחרונה כרגע נמצאת, השלישית, שלוש פעמים עצרו אותה, דרשו יזמים, בעלי קרקע פרטית לבטל. האחרונה כרגע נמצאת בעתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי. יש לנו ביום חמישי הזה דיון, אם קובי ירצה להגיד, הסיכויים של העתירה הם לא מאוד גבוהים, והם עוסקים ב... אבל אנחנו כרגע לא מצליחים לסיים את היישוב. יש יזמים
שאנחנו מחזיקים אותם כמה שנים שמעוניינים במגרשים, אלן דורון למשל, המגרש שמיועד לזה במבנה 300, אי אפשר לתת אותו כבר 3 שנים, כי אין אישור לטאבה. זה
זה אדון יהודה, מה נגמר איתו?
הוא הגיש בקשה ליתר, הוא בשלבים מאוד מתקדמים, הוא יקבל יותר בנייה לדעתי, אני לא יודע, בחודש, חודש וחצי הקרוב, הוא מתכנן לבנות. כן.
אבל מה אתה אומר, אתה תגזר את כל העשרה וחצי?
אז מעשרה וחצי, היום התוכנית היא ב-9 מיליון, נניח את צדיק פור, זה בדיוק זה, היה לנו שם חשיפה של קרוב ל-2 מיליון שקלים, היא נסגרה, אז היא נמחקה, נמחקה.
להערכתי זה לא היה לי הרבה על 5, אבל המטרה של הדירקטוריון זה כל הזמן לעקוב אחרי מה שקורה ולאשר מה שצריך. כן, יש את הקו אשראי שהמליאה אישרה, וכמובן זה בתוך המסגרת הזאת, אבל המטרה היא גם לא להוציא, לא צריך. לכן כל הוצאה כזאת מובאת לדירקטוריון, והדירקטוריון דן בה ומחליט בהתאם. אז הקו אשראי קיים, ההחלטה של המליאה בעינה עומדת, וככל שצריך מממשים. עד היום נמשו 4 מיליון.
ואני מעריך שנצטרך כמה מיליונים נוספים, תסכו מדויק, נדע שנבצע. הוא הולך לבנות מרכז מסחרי שבחלק ממנו יהיה סופר. הוא עוד לא מתחיל, רגע, שנייה, הוא צריך לקבל יותר בנייה. בדיוק, לרגע.
טוב, בואו נעבור לדוחות הכספיים.
טוב, שלום לכולם. השם שלי זה חגי אפלקר, אני במשרד שאנחנו רואי החשבון המבקרים של החברה. למעשה זו השנה השנייה. אני אתייחס לדוחות, תציג אתכם את הדוחות הכספיים של שנת 2015. ברשותכם אני אתחיל בדוחות רווח והפסד של החברה. מחזור ההכנסות של החברה בשנת 2016 עמד הסכום של 3.3 מיליון שקל, פחות או יותר סכום דומה למחזור שהיה בשנת 2015. בביאור 12, כולכם הרי קיבלתם את הדוחות האלה קודם לכן, אבל בכל מקרה אנחנו נפרט גם כאן. בביאור 12 אנחנו רואים את הרכב ההכנסות השוטפות של החברה, סכום של 562,000 שקל, אלו ההכנסות של החברה מדמי ניהול שגובה מהחברות שיושבות בפארק, ונוסף לזה משירותים שהיא נותנת לחברות הללו בסכום של 1,855,000 שקל, והסכום של כ-900,000 שקל זה סכום שהחברה מקבלת מהמועצה עבור זה שהיא מחזיקה למעשה את פארק התעשייה, שהוא למעשה פארק התעשייה של המועצה. מבחינת ההוצאות הישירות שהחברה הוציאה, אנחנו רואים שהם הסתכמו לסכום של 2.5 מיליון שקל לערך, כשההוצאות העיקריות הן שמירה ופינוי אשפה והוצאות החזקה שונות. אני אחזור לזו חברה והפסד, ואנחנו נראה שלמעשה לאחר ההוצאות הישירות יש לנו רווח מפעולות של 760,000 שקל, כלומר סכום של 305,000 שקל בשנה שעברה. בהוצאות הנהל כלליות יש צמצום קטן, ובשורה התחתונה החברה בשעה טובה עוברת בשנת 2016 לעודף קטן בפעילות שלה לעומת הפסד של כ-600,000 שקל בשנת 2015, ואני מזכיר שהגירעון בהון שעומד בחברה בסוף שנת 2016 עומד על סכום של כ-3.4 מיליון שקל. מבחינת המאזן שבו אנחנו רואים את הרכוש, ההתחייבויות וההון של החברה, אז סך המאזן עומד על סכום של כ-6 מיליון שקל, ממנו יתרות מזומנים של 4.7 מיליון שקל. חשוב לומר שלמעשה חלק מאותו סכום שהמועצה העבירה לחברה בשנת 2015 עדיין יושב בחשבון הבנק של החברה. לקוחות שוטפים חייבים לחברה, כולל צ'קים דחויים, סכום של 633,000 שקל, והשקעות של החברה ברכוש קבוע, אז יש פה השקעה משמעותית בנושא של קו כיבוי אש שמשרת את החברות שבפארק, שלא ישמש למעשה, אנחנו מקווים, עומד בסכום של 561,000 שקל. מבחינת ההתחייבויות השוטפות,
כמה מהחובות שחייבים מהחברה
אין לחברה היום חובות.
לא, הפוך, שחייבים לחברה.
633,000 שקל הם חובות שוטפים.
כן, אבל הם כולם ריאליים?
כולם ריאליים, כן, לגמרי. אני אגיד אפילו יותר מזה, גם סכום שבשנת 2015, סכום קטן שקשור לחברת נתיב אקספרס, שבשנה שעברה צבענו חלק ממנו כחוב מסופק, השנה הזו נגבה ואנחנו ביטלנו את אותה הפרשה לחוב מסופק לגביו.
נגיד לזה מילה אחת, עברנו להוראת קבע, 97% מהחברות בפארק משלמות, כל תהליך הגבייה בעצם נעלם, כי התשלום האוטומטי ואין לנו כמעט התעסקות בגבייה ואין לנו צבירת חובות.
חשוב לומר, בחברה יש מנהלת כספים, רואת חשבון, כל הדברים החשבונאים השוטפים נעשים היום בחברה עצמה ובאופן שוטף. לילך שמה חשוב לומר. מבחינת ההתחייבויות השוטפות, הן מסתכמות לסכום של 5.1 מיליון שקל, כשהסכום העיקרי פה זו אותה התחייבות לביצוע עבודות לפיתוח תשתיות. אם נזכיר קצת את המאוחר, את ההיסטוריה, אז למעשה לפני כ3 שנים נבחנו כל ההתחייבויות המשפטיות של החברה לגבי התקשרויות חוזיות שהחברה כבר חתמה אותן עם יזמים שונים, בחינה של הכרה מוקדמת מדי שהייתה בהכנסות במקום לרשום את הדברים אל כהכנסת מראש. החברה עשתה כמה וכמה בחינות עם כל מיני מהנדסים, ובסופו של יום הוגדרו ההתחייבויות הכספיות שמה שהחברה צריכה לבצע ביחס לחוזים קיימים שיש לה. אנחנו לא מדברים על הוצאות נוספות שהחברה תצטרך להוציא לגבי התקשרויות חדשות שיהיו. אנחנו מדברים לגבי המצב המשפטי כרגע. אנחנו כמובן בוחנים את הדבר הזה היטב, זה אולי לב הביקורת בחברה הזו. ככה היה גם בשנת 2015 וככה היה בשנת 2016. הסכום הזה מחושב לסוף שנת 2016 לסכום של 3.8 מיליון שקל, ומעבר לזה בהתחייבויות שלנו התחייבות שלמעשה התחייבות חשבונאית כרגע תיאורטית לחברת האם, החברה לפיתוח טרדיון וברלב בעם. החברה האם היא חברה שמוחזקת על ידי החברה הכלכלית של משגב, שמוחזקת בעצמה על ידי המועצה האזורית משגב. אני אזכיר לכולם שהתקבלה החלטה גם במליאת המועצה, גם בדירקטוריון של החקל, גם בדירקטוריון של המנהלת, למעשה לבצע שיתוח של המבנה התאגידי שיש בחברה הזו, כך שבסופו של יום לאחר שהתקבל אישור משרד הפנים, שבו מטפל היועץ המשפטי גם של החברה וגם של המועצה וגם של החקל, בסופו של יום ההחזקה בפארק תעשיות רדיון תהיה החזקה ישירה של המועצה האזורית משגב. הסכום הזה, מאחר שהוא התחייבות חשבונאית רשומה בלבד, אבל אין אף אדם שבא ותובע לקבל את כספו בעניין הזה, ולאחר שכל התהליך הושלם הוא יצטרף להון העצמי, נקרא לזה כך, של החברה. לעניין מס הכנסה, מחילת חוב היא הכנסה חייבת, אבל הכנסה חייבת זה לא הבעיה של החברה כרגע. לאחר שדיברנו על ההתחייבויות, אנחנו הולכים לפרק ההון בדוחות הכספיים. הסכום שהמועצה העבירה בשנת 2016 כ-4 מיליון שקל, הוא סכום שנרשם בדוחות הכספיים כרגע כתקבולים לחשבון הון מניות, וזה עד לקבלת אישור משרד הפנים לפעולה הזו, אבל הוא רק יעלה קומה לצורך העניין לאחר האישור הזה בשורה, והוא יהפוך להון מניות. והסכום שמתחתיו זה יתרת ההפסד החשבונאי הנצבר של החברה לסוף השנה הזו, שבזכות אותה הזרמת הון של המועצה בסך הכל לחברה יש הון עצמי חיובי. ואני מקווה שהדברים שאופר יציג לפניי, שהוא הרבה יותר מעניינים, יציגו את האתגרים של החברה ושגם תצליח לעמוד בהם.
כן,
נראות עדיין
שאלה
מבחינתי
הקובעת. מה אתה אומר על החוזקות
והחוזקות
של החברה?
תראה, בסופו של יום החברה היא חברה עירונית. החוזקה שלה היא שהיא חברה עירונית, והיא נשענת על המועצה האזורית משגב, שהיא מועצה אזורית, רשות איתנה, אני חושב, נכון? רשות איתנה. זו הסיבה שהחברה למעשה בזכות אותה מחזיקה, למעשה כרגע בעקיפין בה, ידע להתגבר על המשבר המאוד גדול שהיה לה. ולאחר שהסכום הזה נכנס ולאחר שיש את החלטת מליאת המועצה להמשיך ולתמוך בחברה גם בשנים הקרובות, אני חושב שהחברה תוכל בסופו של יום למכור את כל השטחים שיש בה, והמועצה תדע לקבל בו את תקבולי הארנונה הגבוהים. בסוף זה המטרה של החברה הזאת, אלא ערך בפני עצמה אם נדע לשרת את המועצה ואת השבר.
עוד שאלות, הערות, חברים? טוב, אז אנחנו רושמים לפנינו את ההצגה.
תודה רבה.
תודה רבה על שתי הצגות. ונעבור במעבר קל לכולכם משגב. אלון מררי פה, עורך חשבון, וסמי, מנכ"ל החברה, שם מאחור. תעשה את המצגת, מה שהצגת, ותעביר לנו, אנחנו נפיץ עם הפרוטוקול.
ערב טוב לכולם, שמי אלון. הדוחות הכספיים של קולחי, חברה שהוקמה בשנת 98, ראשיתה טיפול במשק הביוב של המועצה, לימים היא עברה גם לטפל במשק המים ביישובים. ההיקף הפעילות השנתי בשנת 2016 הסתכם ב-19.1 מיליון שקל הכנסות, לעומת 2 מיליון שקל פחות בשנת 2015, כאשר מפעילות המים יש עודף, שתכף נראה אותו, של כ-800 אלף שקלים. אני מקריא את השורות התחתונות, אם מישהו רוצה לשאול שאלות בבקשה. 800 אלף שקל העודף מנושא המים, וכ-300 אלף שקל עודף מנושא הביוב. סך הכל העודף בשנת 2016, 1.1 מיליון שקל, בשנת 2015 הוא היה גבוה יותר, בשנת 2016 יש קצת יותר הפרשות משפטיות, מטעמי שמרנות, אבל עדיין יש לנו תוצאה חיובית. זה מבחינת רווח והפסד. כשנסתכל על הדוח הכספי, על המאזן, שזה הדבר המעניין, אנחנו רואים שהרכוש, סך הכל ההשקעות שהושקעו בתשתיות מים וביוב במהלך השנים, בערך המופחת שלהם, 108 מיליון שקל. זה אחרי הפחתה של כ-45 מיליון שקל, זאת אומרת, יש סדר גודל של למעלה מ-150 מיליון שקל שהושקעו בתשתיות מים וביוב, ומי שרוצה לראות את החלוקה, אפשר להסתכל למי שמחזיק את הדוח, אני אקריא לכם. במשק הביוב, השקעה של 116 מיליון שקלים, במים עוד 10 מיליון שקלים, תחנות סניקה עוד 10 מיליון שקלים, הרבה מאוד כסף, 150 מיליון שקל, השקעה במהלך השנים. מבחינת רכוש שוטף, שזה היומיום של החברה, אנחנו רואים 27 מיליון שקל, מרביתם בפקדונות. סך הרכוש של החברה 135 מיליון שקלים. עכשיו, ההון, שהוא הדבר המעניין פה, אנחנו רואים שחלקן של ההלוואות היום בתוך קולחי הוא חלק מינורי. בסך הכל חייבים לבנקים 10 מיליון שקלים. שימו לב שב-2015 הייתה עברה כ-14 מיליון שקלים. זאת אומרת שהיום בעצם ביצוע התשתיות מבוצע מתוך המקורות שהחברה מייצרת כל שנה ופחות מזדקקים להלוואות. ההון של החברה, אנחנו רואים אותו בשני סעיפים, צבירת עודפים עוד מימי המועצה של 17 מיליון שקלים, והיטלים שנגבו במהלך השנים של 96 מיליון שקלים. התחייבויות השוטפות שעומדות כנגד הרכוש השוטף, מידות של החברה, אין בעיות של תזרים מזומנים. ראינו רכוש שוטף של 27 מיליון, פחות מ-10 מיליון שקל ההתחייבויות השוטפות. סך הכל חברה שעברה כמעט 20 שנה, והיום היא כמעט לא נשענת על הלוואות.
שאלה, ההכנסות מתחום של ביוב, מעבר לתלי ביוב, יש עוד החלטות נוספות?
אגרת
ביוב.
ההיטל נועד לשרת את ההשקעה בתשתיות.
היטל והאגרה.
כן, כמו במים גם. סמי, אתה רוצה להוסיף בבקשה?
כן.
לא, לא, על הטיפה לפעילות של החברה.
טוב, אז כפי שמכיר, אז אני אזכור שוב. קולחי משגב היא בעצם חברה עירונית בבעלות מלאה של המועצה. קולחי משגב היא לא תאגיד מים בביוב לפי חוק התאגידים המוכר והידוע והלא נחמד. הוקמנו על ידי משגב במטרה בעצם לבייב את משגב ולהתיר את החסם שהיה בשעתו בפני היישובים ומנע מהם להתרחב כתוצאה מאי פתרונות קצה ועומר קווים מעצבים ומניעה כזאת או אחרת להקמתם של מטשים, מכוני טיהור שפכים. בעצם זו הייתה התכלית והטריגר להקמת החברה, ומאז בעצם ההקמה, הקמנו את התשתיות הללו, כאשר היום מלך לשורות התחתונות, לחלוטין אין חסם או חסמים להרחבת יישובים בנוגע לביוב. כלל תשתיות הביוב בהרחבות מתבצעות על ידינו. בתחום המים אנחנו מנהלים את המים מזה כ-12 שנים ב-17 יישובים. החבירה אלינו היא וולונטרית, אני בעבר הצגתי את זה, חשבתי להציג את זה שוב. כאשר אנחנו מנהלים את משק המים, הוא בכללותו מנוהל על ידינו, הקמת תשתית, תחזוקה, תפעול, שיפור וכו', מוכנות לכיבוי אש, שזה נושא שאנחנו לא פעם. החברה גובה בעצמה, אוכפת בעצמה, מתפעלת, משקמת, אורגן עצמאי לחלוטין, בבעלות מלאה של המועצה, יש דירקטוריון פעיל ומגוון, ולאחרונה גם יתרה לנו בדירקטוריות חדשות.
שאלה פותרת, כמה נמכר קוב מים מול הרכישה?
יש לנו מרווח תפעולי של 1.80 שקל
כל קוב.
זה מרווח תפעולי, ומופרשים כ-30 אגורות לקרן
שיקום. קרן שאתה מנהל?
כן.
מהשקל 80 אתה מפריש 30 אגורות?
30 אגורות, כן. היום אגב משק המים הוא לחלוטין לא מסובסד. התעריפים נקבעים על ידי רשות המים וכוללים בתוכם נתח שמיועד לשיקום. המטרה היא לנהל את המשק הזה בצורה יעילה ביותר, על ידי הוצאות גם שוטפות, גם קבועות וגם משתנות נמוכות ככל שניתן, להגדיל את המרווח הזה, לצמצם את פחת המים, שהצמצום שלו תורם פחת יחסית נמוך, והצמצום שלו תורם מאוד ליתרות שנותרות, ובעצם כל מה שנותר בעצם מושקע. גם אותן יתרות שמדובר עליהן, בעצם במשק המים בכללותו יש יותר השקעות מאשר יתרות, והשקעות הן בעיקר לצורכי כיבוי אש, התאמת תשתית היישוב לצורכי כיבוי אש.
אתה מדבר על פחת מים נמוך, פחות ב-5%?
כן.
אתה שקל וחצי שנשאר זה לטיפול, אותו טיפול?
כן.
מה זה?
הוצאות תפעול, הוצאות תפעול זה מעבר להוצאות שכר ונלוות, רכבי תחזוקה וכו', זה כל הנושא התחזוקתי התפעולי, תיקון של פרצי מים, החלפת מדי מים, תחזוקת מתקנים.
זה לא במי, השיקום?
חשמל מתקנים, לא, לא, לא. שיקום זה כשמו כן, זה לקחת קו ישן ולהחליף אותו בקו חדש.
שזה לא יקרה ביישוב שעכשיו מתערב.
זה יקרה, אבל לא בהכרח במיידית. למעשה, בכל היישובים שהצטרפו אלינו, בוצעו השקעות ובוצע אישור קו לנושא כיבוי אש בהיקף של 9 מיליון שקלים, בטווח זמן של 4 שנים האחרונות. הכל מכספי קרן שיקום,
לא לקשה,
מדובר על כ-3 מיליון שקלים, והיתרה בכסף שבעצם מסוג של הלוואות, לצורך ביצוע אותו אישור קו.
יכול להיות שיש יישוב שלא יצטרף שאתם מגדיל לו את הקווים החיצוניים עד היישוב לקראת שריפה?
לא.
יישוב שלא יצטרף, כן, כן, יישוב שמטפל בעצמו, זאת אומרת יש לו אגודת מים, הוא אחראי מההתחלה ועד הסוף.
אלא יישוב מגיעה חברת מקורות, חברת הלאומי, ומקצה היישוב, מהקו התחתון על פי רוב, מחיבור לפחות האחריות היא של היישוב. כאשר המים מנוהלים על ידי היישוב סלש האגודה, לכולכם מסגרת אין נגיעה, יש כרגע פעולות שהכוונה, ייעוץ, סיוע, ויחד עם
מחלקת
פיתוח יישובים.
זה גם אחריות.
אין אחריות. ושוב, החבירה היא וולונטרית, יישוב שבוחר להצטרף, מצטרף, יישוב שבוחר להתנהל לבד, להתנהל.
יש איזה יישוב שהיה בקולקי מרגע באזן?
לא.
לא.
מה?
טוב, עוד שאלות,
הערות?
טוב, אז אנחנו רושמים לפנינו את ההצגה של קולקי מרגע.
אנחנו עוברים להצגת הדוח הכספי של המועצה. ביי. אלון הוא גם רואה חשבון של המועצה. שאול ולימור פה.
קודם כל יש לנו את הדוח, יש תכף נוריד אותו ובא תעלי לא רק את זה.
מה?
מיליה 15
ניתן סקירה על התוצאות של המועצה. המאזן ל-31 לדצמבר 2016, אני רק אתן קצת איזושהי מילה. רשויות מקומיות, הדוחות הכספיים שלהם ערוכים בצורה קצת שונה מדוחות כספיים של חברות, בוודאי מסחריות. אין פה בכלל, אתם לא רואים השקעה בתשתיות, רכוש קבוע, כמו שראינו בקולחי מסגר, אתם לא רואים אותו פה. אתם כן רואים את היתרות המוניטריות. המועצה יש לה בעצם כסף צבוע לתובת פיתוח, שיתרתו 62 מיליון שקלים, והוא בעצם עומד כנגד הקרן לעבודות פיתוח וכנגד התברים. אחד לאחד הכסף צבוע לתובת כספי הפיתוח. אנחנו רואים שבעבר השקיעה המועצה סכום של כ-16 מיליון שקלים בתאגידים שלה. יש פירוט בדוח הכספי, החברה הכלכלית ותרדיון וכך הלאה. יתרות נזילות של המועצה 27 מיליון שקלים, עוד 6 מיליון שקל חייבים משרדי הממשלה. כל אלה עומדים כנגד ההתחייבויות השופות של המועצה, כשההתחייבויות זה התחייבויות לספקים, התחייבויות למשכורות, 27-28 מיליון שקלים. ועוד תגבולים לא מתוקצבים, שזה בעצם כסף שקיבלנו ממשרדי הממשלה על חשבון תקציב 2017. סכום שמופקד לטובת פנסיה, שזה סכום באמת מינורי, כסף שנוקה מהעובדים במהלך השנים, מסתכם ב-1.3 מיליון שקלים, איזשהו חשבון פיקדון יהודי לטובת פנסיה תקציבית. הנפח התקציב, הדוחות הכספיים של המועצה בעצם מורכבים מתקציב רגיל, שזה הפעולות השוטפות, תברים וקרן לעבודות פיתוח. סך הכל ההיקף הכספי של המועצה כ-190 מיליון שקלים. אנחנו רואים שבשנת 2016 היה עודף של כ-1.5 מיליון שקלים. אנחנו רואים את ההכנסות ואת ההוצאות, ויש פה איזושהי עמודה של עודף וגירעון. אז למועצה יש כסף שהוא לא צבוע, 67 מיליון שקל היא גובה ארנונה, עוד כ 20 מיליון שקל כלל המענקים. זאת אומרת, יש לנו כ-87 מיליון שקלים שקודם כל משלמים את ההוצאות של המועצה הכלליות ואת החזרי ההלוואות, 13 מיליון שקל. נשארנו עם יתרה שהמועצה מסבסדת שירותים לתושבים, אם זה שירותים מוניציפליים ואם זה שירותים ממלכתיים.
אחר כך בחלק זה הדברים שאתה חייב לעשות, כי יש מאצ'ינג. זה לא שזה גביש. יש הרבה דברים שאתה מקבל מהם, שאתה מקבל, אתה צריך לתת את ההשתתפות שלך.
השתתפות של משרדי הממשלה היא בדרך כלל חלקית, אפילו חלקית מאוד.
לא כך גמיש כמו זה נראה.
אנחנו רואים שהמועצה מממנת שירותים ביישובים בהיקף של 27 מיליון שקל,
והמועצה מממנת שירותים ממלכתיים, שזה בעיקר חינוך, תרבות.
27 מיליון זה עוזר ארנונה?
לא. לא, לא, לא. 27 מיליון שקל זה הפער בין העלויות של השירותים המקומיים ובין ההכנסות. שירותים מקומיים זה שירותים שהם יחסית דלים בהכנסות, יש שם קצת אגרות וקצת כסף ממשרד הביטחון לתורת שמירה. סך הכל ההכנסות 6 מיליון שקל. העלויות של השירותים המקומיים 33-34 מיליון שקל.
מה למשל?
חוץ ביבה?
אני אפנה אתכם למי ש... מי שמחזיק את הדוח, אני אקריא ככה מהכסף הגדול. אנחנו רואים ככה, תברואה עלות 7.5 מיליון שקל, שמירה 3 מיליון שקל, הנדסה 5 מיליון שקל, נכסים ציבוריים 3 מיליון שקל, שירותים ליישובים 14 מיליון שקל, פיתוח כלכלי עוד מיליון שקל. זה סך הכל השירותים המקומיים. וההכנסות מהם הן הכנסות יחסית דלות. אם יש פה איזושהי הכנסה, זה בעיקר מאגרת בנייה, שזה פחות או יותר מממן כשלושת רבעי מעלות מחלקת ההנדסה. לגבי השירותים הממלכתיים, אנחנו רואים שההכנסות מהם 94 מיליון שקלים, לעומת עלויות של 127 מיליון שקל, וזה בעצם הסבסוד שהמועצה מסבסדת את בתי הספר או את הרווחה או את התרבות, כמו כל רשות במדינת ישראל, בפרופורציה פחות או יותר שהיא צריכה לממן, כי בדרך כלל משרדי הממשלה מממנים 75% מעלות השירות. התקציב הסתכם ב-190 מיליון שקלים, אנחנו מסתכלים על חתך מול תקציב ומול נתוני 2015. אנחנו רואים קודם כל שנפח ההכנסות הסתכם ב-191 לעומת 188 בשנה הקודמת, והוא סתם מהתקציב בערך ב-1%, שזה סטייה זניחה. אנחנו רואים שארנונה עם 35% מהסך הכל ההכנסות, ולמועצה יש מענקים שמעבירים כ-10% מההכנסות, ושירותים ממלכתיים מממנים 50% מההכנסות של המועצה. אפשר לראות את זה גם בגרף. אנחנו רואים פה הארנונה, אנחנו רואים את השירותים הממלכתיים. עכשיו, השירותים הממלכתיים, התקבולים בסדר, חצי מהתקציב, אבל יש פה איזשהו תלות בתקצוב ממשלתי, החלטות ממשלתיות. כל החלטה בשינוי בתקצוב ממשלתי יש לה השפעה ישירה על ההכנסות של המועצה. גם המענקים הם פונקציה של, לדוגמה, מצב סוציו-אקונומי, כל מיני פרמטרים שיכולים להשתנות, והם לא יציבים כמו הכנסות עצמיות, לדוגמה ארנונה. תשלומים. התשלומים הסתכמו בכמעט 190 מיליון שקל, ממש זהות ביחס לתקציב. מתוך ההוצאות אני אציין שהוצאות המנהל הן כ-6%. פרמטר מקובל במשרד הפנים שמקנה או לא מקנה פרס על ניהול תקין זה 15%, 6% זה בוודאי נמוך, פירעון המלוות של המועצה נמוך מאוד, 1% בסך הכל. השירותים הממלכתיים בתקציב של ההוצאה בצד ההוצאות הם כשני שליש מהתקציב, ראינו 50%, 67% בעלויות, זאת אומרת ההפרש מממן את המועצה מתוך מקור הוצאה. מהם התשלומים הלא רגילים? התשלומים הלא רגילים של המועצה הם כוללים תשלומים של פנסיה של 4 מיליון שקלים, שזה לא נחשב להוצאה גבוהה, מסגר היא מועצה צעירה, אין בה הרבה עלויות פנסיה תקציבית, ויש מועצות שזה בוודאי כלפי התקציב, זאת אומרת יש פה גם מבחינה אבסולוטית וגם מבחינה יחסית פנסיה תקציבית נמוכה. המועצה העבירה מתוך התקציב של 16 כ-4 מיליון שקל לקרן העבודות פיתוח. תברים מבצעים פרויקטים, זה דבר שהוא לא יציב מבחינת הפעילות שבו. יכול להיות שנה אחת שקיבלת הרבה כסף, שנה אחת שהוצאת הרבה כסף, אבל אנחנו רואים בסך הכל שההיקף פעילות של התברים הסתכם ב-62 מיליון שקלים. המדינה מימנה כמחצית, שנה שעברה הרבה פחות, לכן
אמרתי שהכלים הם לא כל כך יציבים. המועצה מממנת חלק נכבד מעבודות הפיתוח מהמקורות שלה. רואים את שני הסעיפים האלה. סך הכל העודף או הגירעון זה דבר זמני, שנה אחת שקיבלת יותר ממה שהוצאת או קיבלת על חשבון שנים קודמות. סך הכל לסופו של יום הפרויקטים הם אמורים להתאזן ולא להשאיר גירעון. נכח הביצוע המצטבר של התב"רים 210 מיליון שקלים, הפרויקטים שנמשכים לשנת 2017, זאת אומרת יש פרויקטים מבוצעים בקשר למעלה מתקציב הרגיש למועצה, 210 מיליון שקלים, כאשר התב"רים נמצאים כרגע בעודף, והמשמעות של העודף היא שהמועצה בעצם מממנת אותם ממקורותיה. היא לא נשענת על מקורות ממשלתיים למימון, אלא היא, יש לה את המקורות העצמיים לבצע את העבודות. קרן עבודות פיתוח. הקרן עבודות פיתוח זה בעצם כסף שעוד לא הוחלט לגביו. הוא מנוהל בחשבון שכולל מקורות שונים, והכסף צבוע למטרות מסוימות. ההיקף שלו 53 מיליון שקלים בסוף שנת 2016, כאשר ההיקף ביצוע כ-10 מיליון שקל בשנה. כשדיברתי על המאזן, ראינו שהכסף בעצם נמצא בכסף בחשבון צבוע. לא רק יתרה רישומית, זה כסף שמופקד בחשבון בנק. ההיקף המצטבר של המועצה בתקציב הרגיל, התב"רים ובקרן עבודות פיתוח, להגיד לכם במיליונים, זה 250 מיליון שקל, זה לא מעט כסף. והמועצה שיפרה את מצבה הכספי בשנת 2016, גם בתקציב הרגיל, גם בתב"רים וגם בקרן. כסף שבעצם משרת את המועצה בשנת 2017 וכך. נתון של גביית ארנונה. יש פה בעצם שתי שנים. יש פה יתרות היסטוריות ויש פה יתרות שוטפות. אנחנו רואים גם השוואה לשנת 2015. אחוזי הגבייה של המועצה הם 96% גבייה, אחוז גבוה. אנחנו רואים שהחיובים שהוציאה המועצה לארנונה הסתכמו בכ-66 מיליון שקלים, 6.5 מיליון שקל זה הנחות, והמועצה גבתה 57 מיליון שקלים. זאת אומרת, סדר גודל של כ-60 מיליון שקל חשבונות ארנונה שמוציאה המועצה. אנחנו רואים פה שיש יתרה משנים עברו, שהם מטבע הדברים קצת יותר קשים לגבייה, של 6.6 מיליון שקל, אבל המועצה מצליחה גם היתרות ההיסטוריות האלה, היתרות שנגרעות לגבות כ-30%, שזה אחוז סביר.
משרד הפנים יצא לאיזה מבצע המועצה,
במיוחד שתוכל
לזה,
תביא המועצה? זה החלטה של
המועצה. לא, משרד הפנים קבע שגם קריטריונים...
מועצה רשאית, לא חייבת. לא כל המועצות יצטרפו למבצע הגבייה הזה. תראה, מצד אחד זה טוב אם אתה רוצה לנקות את ההיסטוריה. מצד שני, אתה שואל אותי, אני אומר לך את דעתי האישית. אתה בעצם, במידה מסוימת, אתה אומר לאלה ששילמו, יצאתם פראיירים.
או אחר, כן.
המועצה הזה עוד לא עלה לדיון, הוא יגיע להנהלה לדיון, כנראה בהנהלה הקרובה, ואז נדון בו. זה יגיע בשבוע שעבר למשרד הפנים, עוד לא הספקנו לאבד. מה שקרה, ייכנס לדיונים, ואז נביא את ההמלצות שלנו.
טוב, הנפח מלוות של המועצה, ראינו, כשדיברנו על קולחי, ראינו יתרות של 10 מיליון שקל הלוואות, זאת אומרת, אין הלוואות ביוב בתוך המועצה, כי הן נמצאות בחוץ. סך הכל הלוואות של המועצה הם סכום מאוד נמוך, 6.5 מיליון שקל, כל ההלוואות שחייבת המועצה לבנקים, זה אחוז נמוך, גם הפירעון השנתי הוא נמוך. אתם רואים שההחזר השנתי מיליון שקלים, לא סכום גבוה. תקן כוח אדם של המועצה, 440 משרות אושרו בתקן בפועל. אני מסתכל על השורה התחתונה, 409 משרות בפועל. הוצאות השכר של המועצה כ-72 מיליון שקלים, באחוזים זה כ-37% מהתקציב של המועצה. זה אחוז נורמטיבי ביחס למועצות דומות. עוד שקף אחרון, יש פה התפתחות, כל שנה ככה מוסיף עוד שנה אחת
נתונים משנת 2003, התקציב היה חצי ממשהו היום, היום התקציב הוא 190 מיליון שקלים.
תקציב או ביצוע? מה אתה מראה?
התקציב. התקציב.
התקציב, לא הביצוע.
זה התקציב. הארנונה היא גדלה ביחס ישיר גם לגידול
לתקציב.
נכון, נכון. התקציב היה 191, לא 180. היה עודף, זה היה עודף.
מיליון ומשהו.
לא, 189 וחצי היה התקציב.
הביצוע היה יותר.
היה גירעון, היה עודף.
עודף.
אם היה עודף, אז סימן שהתקציב היה 191, והביצוע 189.
ויש עודף.
לא, 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 לא. התקציב שהראיתי, אני...
ההוצאות 189, הכנסות 190.
התקציב היה 189 וחצי מיליון שקל, ביצוע הכנסות היה 191. אנחנו רואים פה גידול בהכנסות הארנונה של המועצה, שזה פועל יוצא גם של פיתוח אזורי תעשייה, מה שדיברו קודם, וגם האכלוס שמוסיף עוד נכסים ברי ארנונה. המענקים, אנחנו נמצאים היום באיזושהי נקודה שמי יודע, עוד 2017 אין לנו נתון רשמי. המצב הסוציו-אקונומי מבחינת הלמ"ס עלה. הצפי לגבי המענקים שנסגר, אני לא יודע, אבל הוא לא, אין לנו טווח עלייה. כמה זה יהיה בירידה, אני לא יודע להגיד, אבל זה בטח לא יהיה בעלייה. עד כאן, אם יש שאלות.
המצגת הזאת, אתם יכולים
לשאול, היא יותר ידידותית מה... תרשו לי עוד מילה אחת להגיד לכם, אני אומר את זה ככה מתוך ניסיון, ואני גם שמח שאני חוזר על דבריי כל שנה. הדוחות הכספיים שנסגר ב-12 לפברואר 2017 היו גמורים. אין לי עוד מועצה כזאת. זה עבודה של לימור, של שאול, יישר כוח. כן, כן, אני אשמור את הכל על שולחן העבודה ואתם תעבירו אותה. את זה אין לי, אין לי את זה בשקף שאול. בדוח הכספי ראינו במאזן יתרה של עודף בתקציב הרגיל של 3.5 מיליון שקל, שזה בעצם העודף אותם מיליון, אבל זה היה בסוף 2016, מיליון וחצי, שהמועצה גם מחליטה מה לעשות איתו, היא מקצה אותו. אז מתוך הסכום של 3.5 מיליון שקל עודף מצטבר, המועצה הקצתה 1.6 מיליון שקל, 900 אלף שקל לתקציב של שנת 2017, לאזור התעשייה תרדיון 400 אלף שקל, עוד 100 אלף שקל למלגות לתחנת מידע, ועוד איזשהו סכום להבטחת מוסדות חינוך. סך הכל יתרת העודף שטרם יועדה 1.8 מיליון שקל.
כן, זה טוב, אנחנו שמנו את זה, שמנו לכל תוכנות כופר, זה נמנע מכל אלה.
תוכל לשמור את המצגת שיוכלו אחרי זה להעביר את
שם? מה, יש?
כן?
היה לנו...
שלא חיתקן בזה, תאמין.
לא, מיד ידענו
בלי... בואו, היה שם וירוס. מה? מה אתה רוצה?
הוא רוצה את המצגת הזה.
עכשיו נשלח אותו במייל, נשלח אותו לשאול.
חברים, תודה רבה לכם.
טוב, אנחנו מאשרים את ה... ואין הערות נוספות.
יש הערה.
כן.
באלף. הכל בסדר, חבר'ה.
זהו, מה
אנחנו... אתם יושבים ככה, כן, לא כלום. הכל בסדר, ברוך השם.
גם
לא שאלו
השואה.
הכל בסדר, זה לא צחוק. ואחת 1.8 יחולקו בין אלה שעבדו קשה. כמו במועטה,
מסודרת. האמת, רציתי להודות על העבודה הקשה של ועדת הכספים, ש...
גם להם מגיעים, תודה רבה.
משנה לשנה יותר קשה. כל הבקשות, לא, לא כולם.
לא כולם.
תשמעו, משנה לשנה יותר קשה. המחלקות והאגפים באים בדרישות אמיתיות, לא, מה? חינוך, אתם לא רוצים לתת עוד. ביטחון, אתם לא רוצים.
איכות סביבה.
הכל נכון, הכל חוקי.
לא צריך להוסיף פה איזושהי משרה ופה איזושהי משרה.
נכון, מה קשה כל כך זה לתת?
נורא קשה, נורא קשה. ויש דבר אחד שנורא מאוד קשה לקלוט ולוקח עם הזמן. ככל שיש יותר תושבים במועצה שמשלמים ארנונה, התוצאות, ההוצאות גדולות יותר. זה לא עונה.
זה לא עונה. אחד החוכמות הכי קטנות זה שהארנונה, התושבים זה מבעה, עסקים זה הכנסה. אתה לא יודע את זה? יש פה עיריות שרק תוכנו, רק
לתנות. טוב, יש לנו עוד כמה נושאים שאפשר לעשות אותם מהר.
רגע, ופה
מתק. הנושא הבא, חברים, זה צורית. יש בצורית קרה מצב שבו כשהכנו תכנון חדש של היישוב, במיוחד באזור של שהם בונים בו עכשיו, של שהיו שם הקרוונים ופינו אותם, נוצרה גלישה בין המגרשים לכבישים, וכבישים כמו שאתם יודעים רשומים על שם המועצה, וכדי שיחזירו אותם, כדי שיבנו עליהם מגרשים, אנחנו צריכים לוותר על השטח של הכבישים ולאפשר שזה בתוכניות או בבעלות במנהל, למעשה ייכנס חזרה למנהל והמגרשים יחולקו וימחרו לאנשים. מאחר שזה נרשם על שם המועצה, אז נדרשת החלטת מליאה כדי לוותר על זכויות המועצה באותו אזור, והזכויות האלה יחזרו למנהל, המנהל ישווק אותם לתושבים חדשים. בגדול, הסברתי נכון, קובי?
כן, זה התיאור,
וצריכה להיות החלטה של המליאה.
לשווק את זה שלא דרך ועדת קליטה?
לא, לא, כל ועדת קבלה, כל שיווק רגיל, ודאי. כן, כן. כן, זה ברור, זה קורה לנו.
אנחנו מופיעים את המגרשים למגורים, בתכנון הסטטוטורי, ובבעלות עדיין פרטים במועצה.
זה קורה לנו מדי פעם, שהיום אנחנו רושמים את כל השטחים הציבוריים על שם המועצה, ואז שמשנים טבע, ומגרש זז, והוא זז על מקום שהיה כביש, אז הוא רשום שם שזה מועצה. וכמובן שאנחנו צריכים להחזיר את זה למנהל, כי המנהל משווק ואנחנו לא משווקים. אבל שיווק הוא רגיל לחלוטין. האמת שזה כבר משווק וזה תוקע זה תוקע משפחות ש קשה נורא לגלות את זה. מי שמגלה את זה בסופו של דבר זה שהמשפחה באה למינהל, מוצאים במחשב את הכל, ועכשיו אופס, גם למועצה האזורית מסגר יש זכויות שם. אז לכן אני מבקש את ההחלטה של המליאה, ואני מניח שכולנו מאשרים. תודה. הנושא הבא, העליתם את הדברים בינתיים?
כן.
תברים, לימור. שאול, איפה
שאול? זה קיבל מחמאות. לא, אבל לימור הלך
להשם. אז אני אמשיך בינתיים.
זה מי שעבד קשה. זה לא את לימור?
לא, לא, שאול, אבל אני פעס את התמיכות.
את רוצה להתחיל עם התמיכות?
נעבור לתמיכות. כרגיל, כמו כל שנה, אנחנו מגישים את ההמלצה של ועדת התמיכות. המליאה אישרה את התבחינים ואת הסכומי כסף שכתובים ליד כל תבחין. המועצה פרסמה קריאה לכל מי שרוצה להגיש בקשות לתקצוב תמיכה שיגיש אותם. אנחנו עובדים בצד, אחרי שהמליאה מאשרת את התבחינים ושאת הסכום, אז יש ועדה מקצועית מהמועצה שמורכבת מהיועץ המשפטי, גזבר המועצה ומנכלית המועצה, שיושבים וקוראים את כל הבקשות שהוגשו ומחליטים מה להקצות לאותן עמותות שביקשו, וזאת זה מה שיוצג. יכול להגיד בגדול דומה לשנה שעברה.
מאוד. טוב, היה לנו בסך הכל 4 תבחינים, כשעיקר התקציב בתבחינים הלך לספורט ולרווחה והקהילה. דנו ב6 בקשות של עמותות, מתוכם 2 עמותות המרכזיות, המרחבים ועמותת הספורט. בסופו של דבר החלטה של הוועדה הייתה להקצות לשלוש עמותות, שזה למרחבים, לעמותת הספורט ועמותה חדשה שהגישה השנה, עמותת אתגרים, שם הוקצה 5,000 שקל סך הכל.
זה הבקשות,
הם ביקשו 15, אנחנו
אישרנו
להם 5,000 לאיזושהי נסיעה. עמותת אתגרים זה עמותה שתומכת בפעילויות ספורט של בעלי צרכים מיוחדים.
בסדר, זה ברור, מי זה דעה?
איך?
עמותה לתיקון חברתי, זה מפלך, קיבוץ פלך.
עמותה שעוסקת בחינוך, אבל בית הספר עובד איתם הרבה, אז בסופו של דבר הם מקבלים דרך בית הספר.
הם מעניקים. לא
נתיב. טוב.
כן, הוא רוצה לגבי מרחבים.
למטה.
זה הייתה הבקשה שלהם. התקציב שלנו לא...
קודם כל, התבחין עצמו עומד רק על 620,000 שקל. אז כמעט כל הכסף בתבחין הלך אליהם, 615,000.
למרחבים? למרחבים?
המליאה מוגשת המלצה למליאה לידנה ומאשרת.
גם השנה הכנסנו תיקון שביקשו כאן במליאה, והיה איזשהו תיקון קטן שהתבקש, הכנסנו אותו, עשינו שינוי והוא עבר ואושר, שהיינו אז בחממה עוד בפגישה היחידה במליאה שהתארכה שם. כן,
הם בבעיה.
מי?
מי?
מרחבים.
לא.
בעיה כספית. הם חשבו שהם יקבלו 960.
לא, 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 לא. הם לא
חשבו.
עזוב, זה לא עובד. הם יודעים טוב מאוד מראש איך המערכת עובדת, ובזמן...
יש פה משחקים...
הנה שעות. לא, לא, גם היה...
בזמן שוועדת הכספים... חבר'ה, ועדת הכספים הלא ממליצה למליאה על הסכומים לתבחינים. כשאתם עושים את זה, אתם כבר יודעים...
מה שחיה אומרת, אנחנו מאשרים בלוק.
מה אתה אומר, כן.
למה, מי שמתווכח איתך על כמה כסף? לתמיכות? לוועדת הכספים?
לא, זה לא.
מרחבים יודעים, גם מרחבים וגם עמותת הספורט יודעים את הסכומים האלה, זה לא משהו חדש אצלם. מבקשים יותר, כי זה בסדר לבקש.
אבל הייתה איתם פגישה, שנייה, אני גם רוצה שתדעו את זה, כי הייתה איתם פגישה והסברנו את הדברים, וזה לא ככה שאישרנו את הדברים בצורה...
ירון, גם מה שאתה רואה פה, מה שהם מקבלים בתמיכות, זה לא כל הכסף שעובר אליהם מהמועצה. הם גם מפעילים עבורנו תוכניות של משרד הרווחה. אז יש עוד כמה מאות אלפי שקלים שעוברים בנוסף.
כן. שבגינם 25% עובר אליהם.
אני מבקש שתבדיקי איתה מה קורה. אני תצטטי אותי. אני לא מסתתר מאחורי, יש לי מקור ביטי, זה לא משטרה. אני אומר לך, אני שם את זה. שיש להם פערים בין מה שיש להם, שאושר להם, לבין מה שהם צריכים. זה בסדר שיש פערים, לא תמיד צריך לקבל את הכל.
אולי יש.
נכון. אבל אם זה מפריע לפעילות ממש, אז צריך לחשוב עוד פעם מה עושים. זה הכל.
טוב.
אני
רק רוצה להגיד
שזה,
לדעתי
זה חבל שלא ממש הכסף בתחום של חינוך ונוער. בכלל הוא עבר את הפעילות. ואם מבחינתנו
כבר עמותה של פלא,
צריך לחשוב צריך לראות למה לא
הוגשו
בקשות
שהן
רלוונטיות
שהוועדה יכולה. טוב, עוד הערות? את רושמת הערות, כן?
כן.
עוד הערות, חברים? טוב, אז ברשותכם אני מציע שאנחנו נאשר את התמיכות לשנת 2017 ונוכל להזרים כספים. אוקיי. תודה.
שאול, מה פה הולך פה?
יש לנו עוד שני נושאים.
מקווה שלא ארוכים, יאללה שאול, תעשה את זה מהר. כולם קיבלו את החוברת, את הטברים קודם? אם יש נושאים, שאול, אתה מתעכב.
כן, רבותיי, בנושא של הטברים אני רק אפנה תשומת לבכם רק לטבר העיקרי, כל היתר מעובדים, פחות בעייתי. זה אולם יסודי מסגל, ואנחנו בעצם משלימים את המימון, ויהיה לנו מימון לכל הפרויקט, כמו שאמרנו בזמנו. נשארה עוד יתרה של 1,400,000, אבל בעצם זה גם כסף שמומן, כי זה קטן, 900,000 שקל, ופיקוד העורף שגם משתתף בחלק מהמימון, ככה שבעצם החוסר הזה שאתם רואים פה הוא רק תקציבי, הכסף בתהליכי דיווח, ונקבל אותו. כשנקבל אותו או את ההרשאה, זה לא משנה, אבל אנחנו כמובן נעדכן ונסבור. חוץ מזה אין משהו מיוחד, אלא אם יש לכם שאלות. כמובן יש את החלק של
משרד השיכון עדיין ממשיך לתת תקציבים. כן, זה יישובים,
כן,
חבוד.
אנחנו חלק מהטברים,
שנה הבאה אני
חלק מהטברים, כמובן זה הקבוצה בית שאנחנו תמיד מהירים, זה כל מה שקשור לתוכנית החומש, זה המימון. אנחנו כנראה כבר הצטבר מספיק כסף שנגייס הלוואה, אז אנחנו לפשוטכם נכניס את כל הסכומים עם תנאי הלוואה שאנחנו נגייס מהבנקים, וזה בעצם נוגע ל-161 הנוסף, 69, 643, ויש עוד כמה סכומים מקודם, כי אנחנו לא מגייסים כל סכום, אלא כשמגיעים למסגרת של 2 מיליון שקל דרך. זהו.
שאול, יש שם הרבה שקשור לתכנון מזמן סלוטים,
איפה זה?
למה? הנה,
כאן, 1, 2, 3, 3. אוקיי, כן.
זה כרגע עוד דיון בדרגה,
ולא בדיון, אישרנו אותו, הסברתי לכם, חבר'ה, אתם לא מקשיבים. במסגרת התוכנית פיתוח של זה אישרנו.
זה בדיוק מה שדיברנו שאופר הציג. זה חלק מתוך הכסף שהמליאה אישרה, והדירקטוריון ישב על זה, ואמר שזה הנושא שהוא מדבר עליו, ולכן זה עבר למוצמה. עכשיו...
ואנחנו רק משלימים והכסף בא הרי משם, אבל נדבר על זה גם...
בגלל זה אמרתי, אנחנו הרי הולכים לדבר על זה.
כן,
מבינות. אם אפשר לבקש את הסעיף הזה, אנחנו נמליץ לדבר על זה.
אין
שום בעיה.
אני לא יודע, אני חושב שהחברה צריכה את זה.
מה?
חברה צריכה לעבוד.
אנחנו כבר עובדים, אנחנו משלמים, כבר דיווחנו.
מה?
מבקשים פה כרגע מ... מטרדיון,
להעביר 7,000 שקל. לא, להעביר אל טרדיון, לא מטרדיון.
לא, לא.
הגורם המממן מזה?
רגע, תסתכל רגע. זה המסגרת שחסר לה 7,000 שקל, זה קשור ל-100% של ההרשאה, 70% ו-30%. עכשיו, אנחנו כבר אישרנו 482, כשעשינו את העדכון, ובדקנו את זה, יש חסר 7,000 שקל, זה הכל.
אנחנו מעבירים לחברה. זה לא החברה מעבירה למועצה.
לא, החברה מעבירה כי אנחנו מבצעים, כי רמי לא רצה שהם יבצעו. אז הם קיבלו את הכסף, עכשיו הם משלמים לנו אותו בחזרה.
אני מבקש שאנחנו עוד
שבועיים נפגשים. 100%, אבל זה לא... בסדר.
מה?
אפשר לרשום שהעדכון הזה... עזוב, זה רק השוואת הרפים.
זה לתכנון. זה לתכנון של... אה, אתה מקווה שאתה השתתפות שלהם? איפה אתם כסף?
טוב, נושא אחרון, ברשותכם אנחנו מאשרים את הטברים. נושא אחרון שקשור לנושא הראשון של הטברים כאן, כמו שאתם רואים כאן, איפה הראשון? אולם ספורט. אנחנו בשלבים די מתקדמים של האולם ספורט, שגם יש לנו תרומה שכבר מתקבלת, גם גם מהטוטו ועוד מקורות שגייסנו כדי לבנות את האולם ספורט השני במשגב, עם מבנה למטה שישמש את בתי הספר, ובעיקר הרובוטיקה, הפסיכולוגים יהיו שם, מתקן מאוד גדול ומאוד יפה שנמצא מאחורי אשכול הפיס. המימון שלו הצלחנו לגייס את כולו, ולכן המבנה כבר הולך לקראת השלמה. מה ששאול אמר לגבי פיקוד העורף, אנחנו את הממד שם בנינו אותו יותר גדול, והוא יהיה ממד חילופי למרכז הפעלה של המועצה, עם הבניין הזה חס וחלילה ייפגע. אז אנחנו עושים תקשורת בין שני האתרים, הראשי והחילופי. אז פיקוד העורף משתתף בזה, ממש כמו שאתם רואים, אנחנו מגייסים מכל מקור אפשרי בפרויקט די גדול שהולך להסתיים. כחלק מזה, וזה אני מעלה בשונות כי זה הגיע אלינו רק לפני כמה ימים, סוף שבוע שעבר, הטוטו, ליתר דיוק קרן המתקנים זה נקרא, קרן המתקנים דורשת שנחתום הסכם איתה תמורת הכסף שהם נותנים לנו, הסכם סטנדרטי שחתמנו על כדוגמתו באולם בסלאמה שקמנו לפני שנה וחצי, אבל אנחנו נדרשים אישור של המליאה. ההסכם אומר בגדול זה שהם נותנים לנו את הכסף, אנחנו מתחייבים לשים שם את השם שלהם, לתחזק את זה,
לא לשנות
את המטרה, שזה אולם ספורט. דברים די בסיסיים. קובי, אתה רוצה להוסיף משהו על זה?
לא, עברתי על הכתב ההתחייבות סטנדרטי לחלוטין. בעצם כל מה שמבקשים זה להבטיח שאכן הכסף יושקע למטרה המסוימת הזאת, ושהפעילות באולם הספורט לא תשתנה לכל כמו פעילות אחרת. זאת ההתחייבות של המועצה כנגד 3,260,000 שקל.
כן, לא, האחריות עלינו בכל מקרה.
האחריות היא של המועצה בלבד.
בכל מקרה האחריות שלנו.
הם לא
אחראים. הם דואגים. הם דואגים.
הם תורמים וגם יהיו אחראים.
ירון, הם דואגים שהשם שלהם יהיה כתוב בגדול, ושם כתוב מה הגודל ואיפה שמים אותו וכן הלאה. וזה בסדר.
השקעה, עד 7%.
אני אומר לכם, זה מה שמעניין אותם, אז אנחנו, וכמו שאני אומר, זה סטנדרטי, חתמנו כבר על כזה לא מזמן, אז אני מבקש את האישור של המליאה לחתום.
מה שלהם שיהיה אישור של המליאה? יש נוסף
שזוהה.
המליאה
ישרה
באחד.
יופי.
נרשם.
הרבה תודה. היה ארוך היום, אני מקווה שהיה מעניין.
קובי, חתמת?
כן, אני פה. וזה למשפט נוסף מחזיר לנושא.
אוקיי, כן. אני פה, אני אקח את עכשיו, לא היום, לא הייתי ככה חשובה, זה בסדר. היה לי יום מספיק עמוסות.
מה נשמע?
כן, אם נשאר, כן, נשאר. למוקד.